עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב, גם היום אנחנו פותחים את שאלת הסקר שלנו בשיתוף אפליקציית חמל. לאחר התבוסה של ברצלונה 1-4 לפז'ה בשלב שמינית גמר ליגת האלופות, מה לדעתכם ליאו מסי צריך לעשות? 1. לעזוב את ברצלונה בתום העונה, 2. להישאר בקבוצה ולסיים בה את הקריירה. ייכנסו לאפליקציית חמל, הצביעו, התוצאות יתפרסמנה כאן מחר בפתיחת השעה השנייה של התוכנית. אנחנו עכשיו עם הסחורה שיש לנו היום, כדי שלא טיפלו על איזה רעיון עם דייר באגם הדרק, שלא יאמר אפילו ארבע אותיות אמת. ליגת האלופות, שמינית גמר, משחק ראשון, פורטו מול יובנטוס, שעה 10, ספורט 5, סביליה. גם כן ב-10 מול בורוסיה דורטמונד, ספורט 5 פלוס. ליגה אנגלית, מחזור 16, אברטון מול מנצ'סטר סיטי, 10:15, ספורט 2. ליגה אנגלית, מחזור 17, ברנלי מול פולהאם, שעה 8 בספורט 2. זאת הסחורה שאמורה להשכיח מכם את מה שקורה כאן, ומה שיקרה כאן עוד 36 יום, שזה בגדול גועל נפש. עכשיו לעוד גועל נפש, באמת על גבול הקרקס, אחרי שבאמת כל אחד שם התחפש לעבריין צעצוע, ועשה פוזות של לפחות סופרנוס. היום הגיעו שחקני מכבי והפועל חיפה כנועים, אבלים וחפויי ראש, וסיכמו על עסקת טיעון. פרימו, תן לנו את הסחורה, מה כל אחד קיבל במסגרת המצחיקול היומי.
כן, קודם כל, אגב, אני חושב ששני המועדונים עשו בשכל שהלכו לעסקת טיעון. תכף נדבר על זה, אז בואו.
אבל למה דיברו ככה הרבה לפני זה, אם זה היה...
בסדר.
מה זה בסדר?
שיהיה לנו חומר.
לא, אבל לא, או שיש לך פוזה שאתה בדי, אוקיי? ובאמת, אתה יודע, אני הולך עד הסוף, איך אמר ביבי, לא תהיה עסקת טיעון.
כן.
בדי. אתה מבין, אלה באו. אתה הבין, באמת, אתה מה חסר לי? את הכיפה הלבנה עם הספר תנך ביום.
כן.
יאללה,
אז ככה, פלניץ' קיבל, אנחנו מדברים קודם על מכבי חיפה,
תן את העונשים, אני מהר, יש לי סחורה על הקר,
פלניץ' אחד בפועל, חזיזה שלושה בפועל, סן מנחם שניים בפועל, חבשי שלושה בפועל, ובן דוב המנכ״ל, שזה לא כל כך חשוב, אבל הוא גם קיבל שלושה משחקים. הפועל חיפה, גל הראל שני משחקים בפועל, בן בסט אחד בפועל, מלול אחד בפועל, אלון תורג'מן שני משחקים בפועל, וניסו קפילוטו קיבל שלושה משחקים בפועל. נציין שדני ביבס, מאמן הכושר, קיבל שלושה משחקים.
טוב, אנחנו עורך סאר פלסטר אחר לשידור ב-103 תום זוהר ברדיו צפון 104.5 פלא בלסון, העורכת בדיגיטל היא מיכל קדוש. אנחנו נוסעים לרגע לארצות הברית, לוושינגטון DC. יואב קץ, הבעלים של הפועל חיפה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
בהתחלה הייתם נפוחים, מגיע לנו, שדדו אותנו, התפרו עלינו, והיום באתם באמת, אתה יודע, ממש
כמו טטלה,
כמו עם ספר תנך ביד, כיפה של ברסלב, חבל שלא שרתם.
בוא נגיד ככה, אני לא מרוצה, אני מאוד לא מרוצה, כי אני עוד פעם, אני חושב שאנחנו, אני חושב שמי שהיה צריך לקבל את העונש הכי גדול זה זה שהסיק לכל המוזיאות.
כן, כן, אבל יואב, אתם מודדתם בדבר העבירה. אלה דיבורים שבעל משהו.
רגע, אם אתה רוצה לנהל מונולוג, אז תנהל מונולוג.
לא, אבל תתייחס לקטע הזה. הודדתם. כן, תדבר.
אוקיי, תן לי לדבר בבקשה. ולצערי זה לא קרה. אני חושב שעוד פעם, we got the short end of the stick, בוא נגיד ככה, אבל we got the short end of the stick, אבל האמת היא שאני לא יכול כי עדיין בית הדין לא הכריע לגבינו, אז אני למעשה עצור לי כל כך לדבר, כי אני עדיין לא יודע את ההחלטה
לגבינו. הכריע.
קיבלת גם 15,000
אם היה מכריע, הייתי מקבל הודעה.
אז כנראה שהחבר'ה לא משתפים אותך. זה פורסם כבר.
לא, לא, משתפים אותי, אני הייתי בדיון עם עורכי הדין של
ה... יואב, אני רוצה להגיד לך דבר, אתה יודע, שמעתי אותך גם וקראתי מה אמרת מיד אחרי הדרבי, ובאמת, כמו אבא טוב, יצאת לטובת השחקנים שלך, הם לא מסוגלים לפגוע בזבוב, ומכבי חיפה התחילה, וכל הדיבורים האלה, אתה מגן על הקבוצה שלך. יואב, תקשיב לי טוב, ברגע שיש הסדר טיעון, לא עסקת טיעון, הסדר טיעון.
הסדר ועסקה זה אותו דבר, יואב.
כן, אבל הדיינים אוהבים לקרוא לזה הסדר. הדיינים אוהבים,
אני לא עובד אצלם. עסקה, מחריות, אתה מבין? מושב וחרפה, הסדר.
עסקת טיעון, לרוני רוצה עסקת. ברגע שיש עסקת טיעון, זה אומר הפועל חיפה, ואתה בראש המועדון, באתם ועודתם. עכשיו כל הדיבורים זה לא יעזור, כי אם הפועל חיפה מודה ונהנשת, כל הדברים שאמרת קודם לא שווים כלום.
Not exactly. אני לא מסביר.
תסביר לי את ההבדל. תסביר לי את ההבדל.
קודם כל, מה שהודעתם, זה מה שקיים לפני בית הדין, פלוס עוד השגות שלנו. יש לנו השגות נוספות, כולל שמכבי חיפה צריכה להפסיד הפסד טכני.
זה נדחה על הסף.
לפי התקנון.
זה נדחה על הסף.
זה
נדחה על הסף.
זה דבר אחד. אבל אין עדיין החלטות בקשר לזה, אז אני לא רוצה לדבר.
יש החלטה שזה נדחה על הסף. הטענה שלכם לא התקבלה.
אז אנחנו נערר עליה.
תערערו, אבל אם תערערו, אתה מבין, יבטלו את כל עסקת הטיעון שלכם, כי אם אתם מערערים, אז גם הם מערערים. אתה יודע, יש שני צדדים למשחק.
תשמע, אני שומע אותך, יואב. יואב, כל העניין הזה של הלך העורך דין שמייצג את הפועל חיפה היום לבית הדין, לתובע, לדיין, לבקש עסקת טיעון, עכשיו אנחנו, כל המדינה שומעת אותך ברדיו, ואתה אומר לא מקובל עליי. אז למה הלכתם לעסקת טיעון?
עוד פעם, אני לא יודע, כמו שאני אמרתי לך, אני לא יודע מה בית הדין אמר, אני עוד לא קיבלתי שום החלטה של בית הדין, אז אני לא יודע. אני יודע שהיה בפני בית הדין כל מיני סוגיות נוספות שאתם לא הזכרתם אותם.
אתה יודע שהלכתם לעסקת טיעון?
אתם לא מודעים להם.
אנחנו לא מודעים לכלום, אתה יודע.
אני מודע להכל.
רגע, רגע.
לדברים הנוספים.
הדברים הנוספים, אבל אתה יודע שהלכתם... אין בעיה, זה חסוי. אבל אני אומר עוד פעם, זה חסוי, רק הממשלה תדון בזה. אתה יודע שביקשתם עסקת טיעון? אתה יודע את זה? הסכמת לזה?
זה, בוא נגיד ככה, לזה אני מודע.
אתה הסכמת, אתה השארת את זה?
אני, בוא נגיד ככה. אם זה רע, כן, זה רע.
אז למה עשית את זה?
אם זה רע במיוטו, אני עדיין לא יודע.
תשמע, אתה יודע מה קרה?
רגע. I tell you that we got the short end of the stick.
תקשיב, אוקיי, אבל אני רוצה להגיד לך מה התרגום בגוף הסרט, אוקיי? במסגרת העסקה, במסגרת המחריות, עם בית הדין, הפינגווין שלקחתם ביקש את רחמי בית הדין, אוקיי, רחמי, בית הדין, רחמונס, ולא להטיל עליכם עונשים כבדים, כי אתם מודים בביצוע. אתה לא יודע, אתה לא יודע. You don't think so.
מי שכאן הפרדיטור, זה לא הפועל חיפה.
יואב, יכול להיות.
מי שבעלי תפקידים יקו שחקנים, זה לא הפועל חיפה.
רגע, הכל דנו.
מי שהשחקנים שלהם, בחיים לא היו להם עבירות, זה שחקנים של הפועל חיפה, לא לטורג'מן, לא לקפילוטו, לעולם לא...
למה הלכת לעסקת טיעון? אז למה הלכת לעסקת טיעון?
לדעתי, we got the short end of the stick.
אבל למה הלכת לעסקת טיעון? אם אתה טוען שאתה צודק, למה הלכת לעסקת טיעון? למה ביקשת את חכמי בית הדין?
עוד פעם, אם זה היה... לא במסגרת ליגת לכדורגל, אני לא הייתי מסכים לזה בשום פנים ואופן.
יפה, עכשיו אני רוצה להגיד לך.
זה במסגרת ליגה בכדורגל, ויש משחק בשבת, ויש משחק בעוד שבוע, ואתה צריך להשיג את הרע במיעוטו.
נכון.
ויגעת את הרע במיעוטו, אני חייב את זה לא בשבוע.
הייתה הודעה מלאה בכל הכתוב, היא בכתב האישום.
אז אני אומר לך עוד פעם.
מה אתה אומר לי? בית הדין פסק, פרסמו...
ההודעה מלאה מושג משפטי.
מושג משפטי, הבנתי. לא, ברחוב אתם הבדיים, ברחוב כל אחד הבדיית.
הפרדיטור העיקרי זה היה סם מנחם, שקיבל רק שני משחקים.
רק שנייה, יואב.
אבטור שמי שהתחיל את כל הזה קיבל שני משחקים, והיתר קיבלו יותר.
כדאי לך לשמוע מה אני אומר לך, כי באמת אני יודע מה היה שם, ואני שם לב הדברים שלך, בגלל שאתה בארצות הברית, אולי לא עברו לך ב-100%. אני רוצה להגיד לך ככה, ברגע שהעורך דין ישב עם התובע, ועשה איתו עסקת טיעון, אותו עורך דין, היה אמור להתקשר לארצות הברית ולהגיד לך ככה, יואב, אתה הבעלים של המועדון, קפילוטו מקבל Y, זה מקבל X וזה מקבל Z. אתה היית יכול להגיד מאמריקה לעורך דין, לא מקובל עליי, ואז הייתם מקיימים דיון. זה לא היה.
אז עוד פעם, העורך דין התקשר אליי, הוא עשה את העבודה שלו, לצערי, עוד פעם, אנחנו... המוסדות הכדורגל בארץ, אנחנו, קודם כל אנחנו מחכים להחלטה של הדיין, כי היו עוד בקשות שלנו, אני לא יודע אם הם התקבלו, עוד לא התקבלו, אז אני לא יכול, אני לא יכול עכשיו להגיד.
לא יהיה לך ניצחון טכני. אני אומר לך עוד פעם, ניצחון טכני, כפי שדרשת, לא יהיה, זה נדחה על הסף. אתה יכול לקבל את זה בכתב?
אנחנו יודעים ב-100%.
אתה יודע, אני... יש לי פה את ההודעה.
אפשר
לערער
על זה.
אל תערער, לא כדאי לך, למה בסוף ייקחו את כל הקבוצה שלך לעירור, והשחקנים יקבלו יותר משחקים.
אז תערער. אבל בינתיים יש הודעה מלאה ובקשה לרחמים.
אני יכול להגיד לך מה קורה בעיר.
אני לא מבקש, להפך, מי שצריך לבקש רחמים זה לא...
אבל אתה גם ביקשת רחמים, אתה,
העורך דין. אנחנו לא מבקשים רחמונס.
אתם ביקשתם רחמונס ובגלל זה יצאתם בעונשים קלים. הרבה רחמונס.
לא מבקש רחמונס מאף אחד.
ביקשתם כבר, זה אין מה לעשות, ביקשתם.
לא מבקש רחמונס מאף אחד.
אוקיי, עכשיו ברגע שמסתיים משחק כדורגל, מסתיים... אין ניצחון טכני. מה שכן יכול להיות, אם יש תגרה ברמה מאוד מאוד גבוהה, כמו שקרה בעבר למכבי פתח תקווה נגד הפועל חיפה,
רק שבעל תפקיד בהנהלה או דברים כאלה מעורב.
ואז יש מצב להורדת נקודות, לא לניצחון טכני, להורדת נקודות. מה שאתה יכול לדרוש, זה אולי להוריד נקודות למכבי חיפה, אבל זה לא יתקבל.
אני דואג לפועל חיפה, אני לא צריך לדאוג לעניינים של מכבי חיפה, אני צריך לדאוג לעניינים של הפועל חיפה. אבל לדעתי, לפי מה שאני מבין, בתקנון במפורש, אם יש פגיעה של בעל תפקיד, ובמקרה הזה היו שלושה בעלי תחקנים של הקבוצה היריבה, זה ניצחון טכני.
בסדר.
תבדקו את ההיריבה הזאת.
איך אומרים ביידיש יואב? Have a sweet wins.
האומציה שלי כן יש את זה.
בסדר. ביקשתם רחמים, קיבלתם את רחמי בית המשפט. הרבה רחמים ביקשתם.
אתה כל הזמן מבקש רחמים.
לא, אתה חתמת על עסקת טיעון, הלו.
אני לא חתמתי על שום דבר.
העורך דין שלך חתם, מה אתה לא מבין? העורך דין חתם.
העורך דין שייצג אותך.
לא חתם על שום דבר עדיין. לא חתם על שום דבר.
אז יכול להיות שתגידו שאתם הולכים לדיון בסוף הערך, בסוף הקטע, שכבר התפרסם.
עוד פעם, זה עדיין בבית משפט.
בבית משפט, טוב, אוקיי.
יואב, מה שאני מציע לך זה דבר כזה. דבר עם העורך דין, תגיד לו לא מקובל עליי העונשים האלה, תגיד לו לא מקובל, הוא מודיע לתובע רשף, אין עסקת טיעון ואתם הולכים לדיון, אתם הולכים למשפט, ואלוהים גדול, מה יהיה במשפט עצמו, בדיון עצמו? תגיד, כי עכשיו מה שקרה בפועל, אתה יודע, אתה מבלבל גם את האוהדים שלך, מצד אחד ההתאחדות הודיע לנו על עסקת טיעון ועל העונשים, ומצד שני הבעלים, זה שצריך לקבוע סופית חד משמעית, אומר, לא נקבע שום דבר, יואב, תבטלו את העסקת טיעון.
הכל כתוב. יאללה.
עוד פעם, אני לא קיבלתי שום הודעה שיש החלטה, ועד אז אני לא יכול לדבר.
אוקיי.
אני אשלח לך בוואטסאפ. יואב, שמור על עצמך. תחזור לעבודה יותר טוב. בריאות.
Yeah, I need to make a living.
Yeah, but somebody has to.
I talk to you, one of us make a living. The other one does not.
להתראות.
ביי.
שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
נו, הרבה פרטיות, גם בצד המכבי של חיפה, דולף חזיזה, הולך על עסקת טיעון, ואחרי זה פרסם פוסט שהוא לא אשם. זה דברים שעוד לא ראיתי.
בוא נקריא רגע את הפוסט, זה מאוד מאוד חשוב, רוני. כותב דולף חזיזה, מעולם לא הרמתי יד, מוכן לעבור פוליגרף, ואני מתחייב שהאמת תהיה לצידי. במילים אחרות, אדון וייס, תקשיב טוב.
הוא לא הדיין, עזוב אותו.
לא, לא, אני רוצה להגיד לו, הוא ייתן לנו תשובה לזה. כפו, מכבי חיפה כפתה על דולב חזיזה להודות, כי אחרת הוא לא היה מוציא אחרי עסקת טיעון פוסט כזה.
אני רוצה שאני אענה לך גם על חזיזה, אבל קודם שמעתי את הדיון שלכם עם יואב קאט, שאני הייתי בדיון עצמו. מכבי הפועל חיפה עשתה עסקת טיעון בהחלט עם תובע ההתאחדות. היא הוסיפה לאחר מכן מה שמאוד הכיש את תובע ההתאחדות, בקשה לניצחון טכני. היא לא נפסלה על הסף, אבל הדיין אומר להם שם בתוך הדיון, אין תקדים לזה כמו שאמרתם. ואז הפועל חיפה אומרים לו, יש תקדים, בסוף המשחק, כמו שאמרתם, אירועי המוצבה, קבעתם לנו ניצחון טכני 3-0. בסופו של דבר, הדיין ייתן את ההחלטה בערב, אני לא רואה שום סרט שהדיין, גם מהתגובות שלו, גם מהתגובות של רשף, שמאוד גש בדיון על זה שהפועל חיפה ביקשה ניצחון טכני, ואומר להם, כל המטרה של עסקת הטיעון הזאת הייתה להוריד את הלהבות, והבקשה הזאת, אתם מחזירים את הלהבות חזרה, אז אני לא רואה את זה מתקבל, אבל יואב צודק שעדיין אין החלטה רשמית של הדיין, כלומר אני אתן לזה החלטה בסוף האלה.
ביום שמכבי חיפה תקבל הפסד טכני, אני אסע לחלל. זה בדיוק ההשוואה.
אין קשה.
תגיד לי רגע, וייס, למה אנשים מצחיקים כאלה?
היה שם עוד לפני, בעצם מכבי חיפה טרפה את הקלפים בצהריים, במהלך שפחות אני לא ידעתי, אני מעריך שגם שאר העיתונאים לא ידעו, עשו עסקת טיעון על אנשים, ואז הפועל חיפה נכנסה לסוג של פלונטר, כי כל קו ההגנה...
לא, גם מכבי, גם הפועל. הרי לפני כמה שבועיים, לפני שבועיים, תראה, גם היום אליר הנטר על נגיחה בשחקן יריב, הוא רוחק לשלושה שבועות.
שלושה משחקים.
אתה מבין, עכשיו על כל התגרה, רגע, על כל התגרה הזו, אתה יודע שכל אחד בהתאחדות צקצק וכתב ודיבר, ובמנהלת כבר ישבו שבעה וקראו קריאה, בסוף יוצאים שם בעונשים, אתה יודע, של איזה, מה אני אגיד לך, כללה. מה זה?
אז אני חושב שמכבי חיפה מבחינתה, ואחר כך הפועל חיפה גם הבינו, שאם זה הולך לדיון העונשים יהיו כבדים מאוד, רצו להוריד, ובית והתובע ההתאחדות מצידו, רצה, הבין גם שדוח השיפוט הוא בעיה בעייתית, בגלל שהוא הוריד מוחמד אבו פאני, שראו בטלוויזיה בעצם שלא הייתה לו מעורבות, הוא הבין ששתי הקבוצות ינקנו על זה שדוח השיפוט שהוא בעיה המרכזית, הוא בעייתי, ייחוד למה שקרה במסרון, לאחרי מה שאנחנו לא ראינו, ואני חושב שבסופו של דבר הם החליטו ללכת שני הצדדים על הדבר הזה. העונשים ללא ספק נחותים ממה שהיה קורה אם היה הולך לדיון.
במשחק אחד, במשחק אחד, אני ישבתי פה עם קופמן ביום שני, אמרתי לו, אלה עם הנסיבות, במשחק אחד, אלה מהנסיבות החמורות, היו מקבלים ארבעה, באו, עודו, קיבלו שלושה. אלה עם השניים, או השלושה, קיבלו אחד פחות. אבל אני רוצה להגיד לך
ככה. אבל לא הבנתי אבל את הקטע עם חזיזה עדיין. אם הוא הודה וקיבל שלושה, אוקיי?
למה הוא רוצה ללכת לפוליגרף?
למה עכשיו הוא אומר שהוא לא אשם? הרי הוא הודה.
חזיזה הודעה עוד פעם במסגרת של עסקת טיעון, שאלו שחקני מכבי חיפה, כמו שהדיין בעצם שאל גם את שחקני הפועל חיפה לפני, ואמר להם, אתם יודעים, ותבינו שאם אתם יודעים, אני יכול גם להחמיר את העונש שלכם, מה שקצת הלחיץ את השחקנים, הם יסתכלו אחד על השני, בסופו של דבר הם כולם הודו, אבל צריך להגיד, חזיזה, הדבר היחיד שהוא לא מוכן, זה שאומרים שם כל התגובות עליו, זה שהוא בעצם הכה את השחקנים. הוא אומר, אני הייתי כמו שער השחקנים, כמו שראינו, סוג של קרב תרנגולים במרכאות או שלא במרכאות, לא הקטתי, לא נתתי אגרוף לאף אחד, לא שטרתי לאף אחד, לא בעטתי.
אז למה הוא הודע? אני לא מבין. אז למה הוא הודע?
כי המועדון קפה עליו.
אז זה אני רוצה לשמוע, אני לא יודע אם המועדון קפה עליו.
יש החלטת מועדון, ושפה דבר הוא התיישר לפיה.
בדיוק.
הבנתי,
זה המועדון החליט בשבילו, רוני.
אז הוא אכל את התיק. טוב, בסדר. בסדר, וייס.
צריך להגיד לגבי חזיזה, שהוא שוחק בצהובים, שבעצם...
הוא ארבעה משחקים, כן.
ארבעת המשחקים הגרובים, ועוד משהו שהפועל חיפה ביקשו, וגם אליו הדיין צריך להחזיר תשובה, הם מבקשים שם לא לרצות את העונש במקביל, מה שאומר, הם רוצים ששלושה שחקנים ירצו את העונש עכשיו, ורק שקפילוטו יסיים את העונש שלו, דור מלול ואלון תורג'מן יתחילו את העונש שלהם.
איפה יש דבר כזה?
אני לא יודע.
לא יודע מאיפה המצאות האלה.
אבל לא, טוב, אני אוהב את המצאות. אולי, אבל תציע להם שירצו את העונש בגביע הטוטו בתחילת העונה הבאה.
אני לא יודע, אבל פה אני חושב שהדיין כן יסכים, כי...
הדיין כן יסכים. תקשיב, אם הדיין כן יסכים...
מה, זה קייטנה?
כן, אז צריך להגיד לדיין דבר אחד. לא פלא שהכדורגל הישראלי לא מסוגל לגייס ספונסרים ב-4 שקל 20. לא ב-4 שקל...
אני רק רוצה להגיד לך...
רגע, ב-4 שקל 20. אתה מבין, הם משחקים אותה כאילו הבורסה ניירות ערך, כאילו הם תפסו את פייזר באיזה, אתה יודע, גמח של חסות. זה בגלל הקטעים האלה.
בדיוק.
בגלל כל המחיראי וכל השטויות, אתה מבין, זה מתנהל כמו קרקס, אבל קרקס רע.
קודם כל צריך להגיד וייס, אם במקרה ישראל שימוני הדיין מקבל לפזר את המשחקים להפועל חיפה, לדעתי... בשביל להיות הכי פר בעולם, הוא צריך לפזר גם למכבי חיפה.
ברור.
חייב.
הוא יכול לפזר חצי משחק, חצי משחק. נלך על זה כל
העולם. לא, מחצית מחצית, איזה גאון.
ההחלטה לגבי מכבי חיפה כבר ניתנה סופית, אני לא יודע.
כן. וייס, תודה.
תודה.
עורך הדין יפתח אבן עזרא. בעבר, סגן נקרא לזה, סגן... התובע בהתאחדות לכדורגל, בנו של שלום אבן עזרא, זכרו לברכה, התובע המיתולוגי. אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
אני רואה באמת את פסקי הדין, גם קראתי חלק, מה שנשלח מדוברות ההתאחדות לכדורגל, רק ביום, מתי זה הרביעי שעבר, נכון?
בערב הרביעי.
ביום רביעי שעבר, אתה יודע, כולם פה קוננו, אוי 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 ובוי וכאלה, והיום, ואחר כך עברו ל... קטע של אבדאי ומי אני, והקבוצה השנייה...
אשמה?
אשמה, והיום כל אחד בא עם כיפה של ברסלב, ספר תנך, ואמר מודה אני.
נו.
איך? למה? ככה? מה זה, מה זה העסקאות טיעון האלה? אין ציבור באמצע?
יש ציבור באמצע, ועסקאות טיעון זה מכשיר וכלי שמשתמשים בו גם בדין הפלילי, וגם בדין המשמעתי, הרבה יותר דרך אגב בדין הפלילי.
אבל שואלים את קורבנות העבירה.
אבל שאלת שאלה, ובמקרים מסוימים שחושבים שזה נכון, גם במישור הציבורי וגם במישור המהותי, אז הם מגיעים לעסקת טיעון ומאשרים אותה בבית הדין, וזה בסדר גמור.
רגע, רגע, אתה אומר זה בסדר גמור. מה שאני ראיתי, שדיברת על המישור הפלילי, ופה הייתה איזו תקיפה אחת, שתיים, אתה יודע, שואלים גם את קורבן העבירה, וקורבן העבירה זה הציבור. לקחו משאב ציבורי, תחקו אותו מול המצלמה.
לא, לא. למה? לא שואלים את הציבור, ובדין המשמעתי בטח שלא, וגם לא צריך.
אז מה, זה חונטה? זאת אומרת, סוגרים עניין לכאן. מה שקרה, סגרו את זה לפני?
עזוב מהמשפטים האלה, הגיעו פה לעסקת טיעון, אני חושב שעסקת טיעון היא הייתה סבירה, נכונה בנסיבות העניין, אתה שואל אותי את דעתי האישית.
רגע, היום.
גם, בוא אני אגיד לך,
אז אני רוצה לשאול דעתך אישית.
כשקבוצתך הייתה באירוע עם בני לוד לפני 8 שנים, אם אני זוכר 9 שנים.
היו צריכים להוריד לשתי קבוצות ליגה.
אני הגשתי את כתבי האישום.
אז אני אמרתי כבר אז, ביחד עם מליניק, שנינו עדי הקבוצה, להוריד אותנו ליגה.
יכול להיות, והגענו שם לעסקת עם השחקנים, אומנם...
זה היה מביך אז גם כן.
רגע, רוני, רק שנייה, יפתח, יש לנו עדכון, שנייה, יש לנו עדכון, ממש הרגע, רוני ואני אמרנו פרטיה, אז אכן מקבל הדיין שמעוני את ההחלטה לפזר את העונש. שים לב, עדן בן בסה, דור מלול וקפילוטו יחלו מיד בריצוי עונשם. אלון תורג'מן וגל הראל יחלו את עונשם אחרי שהשלושה יסיימו. תשמע, אתה שמעת פעם על דבר, אני לא זוכר דבר כזה. מה זה הפיזור הזה?
אתה לא זוכר, אבל זה קרה. אני לא זוכר את המקרה.
אז למה לא לתת את זה גם למכבי חיפה?
אני לא, אולי כי הם לא ביקשו, אבל זה לא משנה בכלל. סעיף התקנון מתיר לבית הדין אפשרות לדחות ביצוע עונשים. זה קרה בכל מיני הזדמנויות. דרך אגב, גם לאייל ברקוביץ, לצורך העניין, כן? שהוא הורשע בזמנו, בשנה האחרונה שבה הוא היה שחקן פעיל במכבי תל אביב, הוא קיבל עונש הרחקה לשישה משחקים, מתוכם דחו לו שלושה משחקים לעונה של אחרי. ומשהו שהוא קיים, הוא אפילו יש לו איזשהו היגיון מסוים מאחורי זה, לבות
את הכלי, תקשיב לו לראות אותו.
נכון. אז במקרה שלו, זה לא בא לידי ביטוי, אבל במקרים אחרים זה כן בא לידי ביטוי, כי אחרת אתה מעמיד קבוצה במצב שהיא לא יכולה להעמיד הרכב, או לא להעמיד הרכב בצורה טובה כמו שהייתה רוצה, וזה פוגע בספורטיביות ברמה כזאת או אחרת, ולכן יש לדיין סמכות ושיקול דעת, וטוב שיש אותה.
תשמע, אני חייב
להגיד לך... אני חייב עכשיו לשאול אותך על פי אותו תקדים, אתה יודע, שהדיין מפעיל שיקול דעת בשביל כל ציבור עדי הכדורגל בישראל, אם שחקן, בוא נגיד ז'וסווה, הוא רוחק לארבעה משחקים, האם הקבוצה לקראת משחק הגביע מול מכבי תל אביב יכולה לבקש לדחות את המשך ריצוי העונש
שיעשה אחרי הגביע?
אחרי הגביע.
במקרה של שחקן יחיד אני לא מכיר.
שאתה עומד לדין, אתה לא עומד כל אחד בפני עצמו?
אתה עומד כל אחד בפני עצמו, אבל גם הקבוצה עומדת לדין.
בסדר, אז אני אומר, איזו שווה, הוא שחקן יחיד.
אז מסתכלים על התמונה, לא, מסתכלים על התמונה כוללת, ויש באמת חשש שיהיה עודף של מורחקים במשחק מסוים, אז אפשר לדחות העונשים. אבל אם זה בעיה, הציבור לא נפגע בזה, אל תנסה לייחס לציבור שלא קיימת.
אז אם אני מפגר במשחק 3-0, ואני מתפרע על הקבוצה השנייה, המשחק מושג, יש לי שיבה...
משחק מופסק זה משהו אחר
לגמרי. אז אני לא, אני מחכה אחרי, אני מחכה אחרי. במפרק את הקבוצה השנייה, אז אני מקבל שבעה אנשים מורחקים, אני יכול לעשות שבוע עם כל אחד. לגמור את זה בשנה וחצי.
מה הקשר לשלוש
אפר? לא הצלחתי להבין את הקשר לזה. לא, הוא אומר, אם יהיו מכות בכוונה אחרי משחק, ויורחקו שבעה שחקנים, אז אין בעיה לדרוש אחרי זה שכל שחקן יהיה מקבל את העונש בשבוע אחר.
אבל נראה לך שמישהו מתכנן מכות אחרי משחק?
למה לא?
שזה עובד בצורה הזאת?
למה לא?
כי זה לא קורה.
מה זאת אומרת? לא, אתה אומר, בונה, אתה מדבר כאילו כולם, אתה יודע.
לא, אבל באמת זה לא קיים.
כל אחד צדיקים פה. אנחנו לא כולם צדיקים.
אף אחד לא רוצה להיות מורחק אפילו מדקה אחת.
אני לא יודע, אנשים פה...
אתה לוקח את
המחולה עבירה.
באמת למקום שהוא...
אבל יפתח, מחולה עבירה לטעמי. מחולה עבירה לטעמי, שזה שם מנחם, אתה יודע, הוא שהתחיל את כל הברדק, והיה צריך מורחק לשישה, עם היתר לארבעה, הוא רוחק למשחק אחד, כי הגביע באמת פרש.
שניים.
הגביע באמת פרש.
אתה מוריד את הגביע.
אני מוריד את הגביע.
למה הגביע זה פרש?
כי יש לו גביע נגד כפר קאסם, לא נגד מכבי תל אביב.
הוא מלפחם.
יכול להיות, אבל אתה לא מסתכל על נגד מי המשחק, ואומר, המשחק הזה הוא יותר, והמשחק הזה הוא פחות. אם זה מכבי תל אביב, אז אני אעשה ככה, ואם זה...
בקיצור, העונש... אבל העונש, אתה מסכים איתי שהוא פרטי. אתה מסכים איתי שזה עונש מקל באופן יוצא דופן.
לו אני הייתי, תראה, קטונתי. אני אומר, באמת קטונתי. הדיינים בבית הדין משמעת יש לי ניסיון פי אלף ממני, פי אלפיים ממך. אני חושב שבנסיבות האלה האנשים שהיו בעסקת הטיעון הם באמת על הצד הקל. אני מסתכל על מקרה עבר, אני מסתכל על זה.
נסיבות מחמירות זה בדרך כלל לרוב כמו ג'וסואה שבמקום להודות ולבקש סליחה מריקן אז הוא היה יכול לקבל שלושה, אז בנסיבות מחמירות זה ארבעה, עסקת טיעון ירד לשלושה. אבל אני חייב לשאול אותך משהו שזה באמת, כי אתה יודע אנחנו מדבר,
אתה קיבל להם שלושה,
אתה קיבל שלושה, אתה בא ביום לא טוב לבית הדין.
לא, לא, ממש לא
נכון. הסיפור של אתר סיפור שונה. הסיפור של אתר זה נגיחה תוך כדי משחק, ויש איזה משמעות, והעונש שאתה
קיבל... אבל אחרי המשחק מותר להוריד פצצות וכאלה, זה
לא, כאן? לא, אבל החומרה היא אחרת, אין מה לעשות.
החומרה היא אחרת.
בוודאי, אוקיי. כמו שאירוע אוקיי. המכות, אירוע המכות שקוראים להפסקת משחק, הוא לא כמו אירוע מכות שקורה לאחר...
רגע, אתר לא גרם לגרמיות המשחק, המשחק יביא
המשיך. לא, אבל הוא... נכון, בוודאי, שהוא המשיך. אבל אני אומר, אירוע שקורה תוך כדי משחק הוא שונה מאירוע שקורה אחריו. לא יעזור כלום.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך. מאזינים לנו במיוחד אוהדי מכבי חיפה והפועל חיפה, בוודאי מכבי תל אביב שמחכה בצד, האוהדים של מכבי תל אביב רוצים כמובן כמה שיותר עונשי הרחקה למכבי חיפה. אני רוצה לשאול אותך, לאוהדים של מכבי חיפה והפועל חיפה, למה אני אומר לך את זה יפתח? כי ההודעות הכי רבות שקיבלתי בימים האחרונים, זה שכאילו האנשים מוגזמים. שאני אמרתי פה ארבעה משחקים בפועל, אמרו איך הגעת, לא היה מכות. אני רוצה שתסביר על אירוע כזה בסיום הדרבי שראינו לדעתי מקבץ של 20 אנשים אולי יותר על המגרש, האם זה חמור גם אם מישהו לא הלך חלילה וחס לבית חולים?
עדי, תראה, אם אתה שואל אותי את דעתי האישית,
כן.
אני חושב שהענישה פה הייתה מקילה. יכול להיות שהיו הסיבות הענישה פה הייתה מקילה, החמרה בענישה בוודאי שלא הייתה. בוודאי שלא הייתה פה. זה, התחום הוא סביר, הוא נמצא בצד המקל. אם יש סקאלה של, נגיד, בין 2-4 לכל שחקן, ונתנו 2, זה בצד המקל. אני מסכים שזה, בנסיבות אחרות, זה היה יכול להיות אחרת, אם היה כאן החלטה שלא מסגרת עסקת טיעון וקיום הליך כהלכתו, יש להניח שהתוצאה הייתה אחרת, ומחמירה יותר, ואני,
אם אתה שואל אותי,
אם אני הייתי הדיין, אני חושב שאני הייתי מחליט עונש יותר חמור, לפחות לגבי חלק מהשחקנים שבאמת היו המחוללים והיו במרכז העניינים, נקרא לזה ככה.
ואני אומר,
מה שהיה במנהרה אני לא ראיתי.
עזוב את המנהרה, אני מתחכם רק מה שראיתי. ואני משווה את זה לג'וסווה, גם הוא היה אחרי המשחק, עם שריקת הסיום. אוקיי? אז הוא נענש בחומרה.
אני חושב, נכון.
והיתר קיבלו רבע.
יריקה זה אירוע בעיניי מכוער.
נו, ואגרוף לפרצוף לא מכוער.
קודם כל, אגרופים לפרצוף לא כל כך היו שם.
היו, תראה את הסרטון, היו.
אם אני, יכול להיות, אם אני צריך להשוות בין יריקה לבין זה, יריקה זה אירוע יותר
משפיל. אז אני רוצה שבית הדין, אני רוצה שבוועדת התקנון, בהתאחדות הכדורגל, תפרסם מחירון. יריקה זה הכי משפיל, אוקיי? אגרוף לפרצוף זה פחות אפשר.
יש בזה שיקול, יש בדברים, אתה לא יכול להגיד מה זה, יש יריקה שפוגעת, יריקה שלא פוגעת, יריקה בגב, יריקה בפנים.
שפוגעת.
אל תיכנס לזה, בסופו של יום, אני חבר ועדת הקנון, אני מבטיח לעלות את הקודם כל, אני חבר ועדת הקנון, אני מבטיח לעלות את זה בישיבה הבאה.
על הכיפק.
שתנוח דעתך. דבר שני, תמיד יש נסיבות. אתה לא יכול להתעלם מהנסיבות.
יש נסיבות, מקרוב לצלחת יותר, מפחות. הכי נסיבה שיש.
מה שאמרת עכשיו זה הדבר היחיד שלא נכון.
בסדר, אבל אני אמרתי רק את מה שאני חושב, אתה יודע, לא, אני לא...
זה אפשר למנוע ממך.
על הכיפק. עורך הדין יפתח אבן עזרא, המון תודה.
יאללה, שיהיה ערב טוב.
לכולנו. אור יוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
מחר מכבי תל אביב מארחת את שחטר דונייצק. אתה תהיה פרשן בשידור המשחק הזה, 20:00, אם אני זוכר, נכון?
10:00.
מה, מול הכדורסל, חשבתי זה לפני.
לא, כן. ב-10:00.
אתה זוכר גם באיזה ערוץ מספורט אחד?
לא, זה אל תעשור.
בסדר, אל תדאג, עד מחר אני כבר...
אני זוכר רק להגיע לבלומפילד בזמן הנכון.
זה הכי חשוב. תגיד, יש איזה עדיפות לאוקראינים, באמת, באים עם איזה גביר כזה? אתה יודע, לפחות, אולי הייתי לוקח את המשחק לבקעת הירדן, שם אם היה קצת יותר חם.
אם ראית את המשחק האחרון של, המשחק הראשון שלהם, אז בחזרה לפולדרה באוקראינה, היית מבין שהם באים פה לקיץ.
נו, ברור.
לא בדיוק מזיז להם.
כן, אבל, אבל השחקנים שלנו עלולים לטבוע כאן בביצה.
תשמע, איפה שהרמות הם מאוד גדולים, אין ספק. ראינו את שחטיור מנצחת פעמיים את ריאל מדריד, עשה פעמיים תיקו מול אינטר. נכון, גם מפסידה לגלדבך, אבל עדיין זה הרבה יותר, זה קבוצות פי כמה וכמה יותר חוצות מכל קבוצה בליגה שלנו. אני חושב שפגרת החורף אמנם עצרה, אתה יודע, קשה לחזור מפגרה, חודשיים בלי לשחק, וגם אם אתה עושה מחנה אימון הכי טוב בעולם, זה לא פשוט, וגם הם באמת חזרו, עשו תיקו אפס בליגה. עדיין איפה שהרמות גדולים, כל תוצאה שמכבי תל אביב תשיג במשחק הזה, שבו היא לא תפסיד, זה יהיה הישג נפלא. אני גם לא בטוח, אם נאמר לך את האמת, שמכבי תל אביב שמה את כל הביצים בסל הזה של אירופה, זאת אומרת, גם אם היא תבוא למשחק, היא לא תבוא במרכאות להתאבד עליו, היא יותר מתמקדת בליגה, אחרי הקאמבק באמת יוצא דופן שהיא עשתה, היא רוצה שם ללכת עד הסוף, כי גם היא, אתה יודע, מעריכה את הסיכויים, ומבינה שלא משנה איך היא תגיע למשחק הזה, הסיכויים שלה לעבור בצמד מפגשים הוא מאוד...
אתה יודע, אורי, זה מעניין מאוד מה שאמרת. תראה, הם שחקים ביום 50, מחר בערב, נגד שחטר בליגה האירופית. וכעבור 3 ימים, יש להם משחק בבאר שבע גביע, שמי כמוך יודע שגביע המדינה זה משחק אחד, פישלת, אפת. מאחר שמכבי תל אביב יודעת שאת אליפות הליגה האירופית היא לא תיקח, לפי מה שאני מבין מהדברים שלך, אולי אפילו... ון לוון ייתן לשחקנים פחות טובים לדעתו לשחק מחר ואת כל כובד המשקל הוא ייתן ביבר שבע.
תשמע, את זה נראה מחר. מכבי תל אביב, אם אתה זוכר את אליביץ' בגביע במשחק בשנה שעברה באום אל פחם, היא באה עם מרכב שני עם 9 שינויים שאיביץ' עשה, וזה לא נראה טוב.
סוזה בא לאשדוד עם הרכב שני, אף מהגביע. מכבי תצחק כמדיניות להגיד למאמן, אנחנו רוצים גביע, והם לא עושים את זה.
זהו, אז עכשיו אני חושב שבן ליוון גם לא רוצה, ולא, לפעמים משחק הזה שאתה בא אליו בגביע, אני מדבר, ואתה מפסיד בו, אז זה רוצה לך גם את המומנטום בליגה, באיזשהו מקום זה פוגע ברצף של הקבוצה, והיא באמת ברצף פשוט מדהים. אז אני חושב שלגבי אירופה, שבנקוב, שוב, אתה לא רוצה לקבל סתירה פה מול קבוצה שבאמת סופר איכותית. אתה יודע, אני מקווה שמנור יראה כמה שיותר דקות, אבל זה, מנור הוא שם אחד מהשחקנים הטובים. הוא לא, אתה יודע, יש שם את טייסון ויש שם, באמת שחקנים איכותיים מאוד, גם מנבחרת אוקראינה בחלק האחורי.
זה לא, זה גם לא נראה, הרכב קלאסי של קבוצה אוקראינית, זה נראה הרכב קלאסי של ברזילאי, ליגה ברזילאי.
ניפרו, אני אומר, שחטיורי ככה, עם מועדון, דרך אגב, עכשיו מדהים, שכמובן אין לו עכשיו בית, אבל זה מועדון ששנים בצמרת האירופית, אם זה בליגה האירופית בעונה שעברה כתגמר, ובליגת אלופות כמעט באופן קבוע, העונה שלהם יותר תחרות על... בליגה, דינמו קיים מוליכת הטבלה, ועדיין, אתה יודע, זה מבחינת רמות זה רחוק ממכבי תל אביב, אני חושב שוולנובן יעשה את השיקוי שלו, הוא לא יסכן שחקנים אם חלילה הם פצועים, הוא ירכז את המאמצים ביום ראשון בגביע, אתה יודע, זה לא קבוצה מליגה שנייה, הפועל באר שבע, בא אדם עם הגב לקיר, ולכן אני חושב שאם יש לשחקן שלא יכול לסחוב שני משחקים, הם יעדיפו שהוא ישחק ביום ראשון, ולא בחמישי, מצד שני גם הם לא רוצים לקבל, אתה יודע, שטוזה בבית, הם בכל זאת עשו...
אבל אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להיות אמיתיים ופרים לגבי כל הסגל של מכבי תל אביב, ואתה יודע למה אני מתכוון? שמכבי תל אביב בתקופת הקורונה חסרו לה יותר מעשרה שחקנים, היא שיחקו פה, היא שיחקה פה לפני ליגת האלופות, עם מי זה היה מאוסטריה?
זלצבורג.
עם זלצבורג. וללא עשרה שחקנים, וואלה הם נתנו פייט, זאת אומרת, מכבי תל אביב באמת מועדון שיכול להגיד, אני יכול לוותר, אבל אני לא ותר על שחקני הרכב ראשון, כי מי שמשחק הוא גם הרכב ראשון.
זה היתרון של מכבי תל אביב גם בליגה, שהסגל שלה, אפילו מול מכבי חיפה, הרבה יותר עמוק, כמעט בכל עמדה. יש להם בכל עמדה שניים, שלושה שחקנים, יש להם איכות, עומק הסגל שלהם הוא עדיף על מכבי חיפה, לגבי האיכות של ה-11, יש שיגידו ככה ויש שיגידו אחרת. אני חושב שבאירופה, שוב, זה לא בטוח שזה מספיק, או מול שחקנים זה די בטוח שזה לא מספיק, יש הבדלים עצומים באיכויות, אבל עדיין, אני חושב שבניוון, אם יש לו משחק שהוא יכול בו לעשות ניהול סגל, זה המשחק הזה, כמובן, הוא גם לא רוצה לקבל מכה שיכולה להשפיע על כל המועדון, אתה יודע, על המומנטום שהמועדון נמצא בו. אני מאוד מקווה שיהיה פייט טוב, שיהיה משחק קצבי, שנהנה ממנור שהוא יקר לליבי באופן אישי, שנהנה, אתה יודע, מכדורגל אירופאי טוב, בכל זאת הרבה מאוד זמן לא היינו בשלב 32 האחרונות בליגה האירופית, ההישג של עצמו הוא הישג נפלא, ואתה יודע שנעשה קשה, אתה יודע, שהכדורגל הישראלי יוכיח שהוא יכול להתמודד גם ברמות האלה.
אורי, המון תודה. ונשתמע, נשתמע, אני מקווה שבאמת, באמת כן יהיה משחק טוב, אתה יודע,
שיהיה טעם לגומלין, כן,
שיהיה טעם לגומלין, שלא יהיה לי מה שהיה.
בקייב עכשיו יותר קר מתל אביב?
תגיד, אתה עושה צחוק.
מה, אתה נורמלי?
כמה קייב?
30 מינוס. 30 מעלות פחות.
רגע, 30 מינוס זה אי אפשר לשחק כדורגל, איך אתה אומר?
הכל אפשרי. הצפי בשבוע הבא זה מינוס 15 מעלות, כמו אותם טמפרטורות
שהיו להפועל תל אביב, שאתה זוכר לפני
20 שנה.
מינוס 15 הוא אומר, לא 15, הוא אומר מינוס 15.
מינוס 15, באוקראינה.
פרימו, זה קיץ מינוס 15.
אגב, הפועל תל אביב שיחקה במינוס 15 עם קשטן בתקופה ההיא.
וניצחה גם.
לוקומוטיב מוסקבה.
בדיוק.
על הכיף הקורא, המון תודה.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
טוב, אנחנו בשלב שמינית גמר ליגת אלופות, ולכבוד המאורע הזה צירפנו גם את עוזי דן לפינה, ואחרי זה תמשיכו איתו סולו לדבר על אירועי אמש, כמובן ברצלונה מול פריס סן ז'רמן. נתחיל מהמשחק בין פורטו ליובנטוס, פורטו די מגמגמת בליגה המקומית, 4 תוצאות תיקו, לא שיובנטוס מבריקה לאחר הפסד 1-0 לנפולי ואובדן גובה במאבקי אליפות. ניצחון ביתי של פורטו 3.90, תיקו 3.20, ניצחון חוץ ליובנטוס 1.65. עוזי, נתחיל איתך.
אני הולך על תיקו.
מעניין.
יובה תעבור בסוף, אבל...
בזכות הביתיות אתה נותן לפורטו.
בזכות הביתיות, וזה יחד טוב.
זה גם התוצאה המועדפת עליה בשבועות האחרונים. אוקיי, אז עוזי לקח פה תיקו, קוף?
פורטו.
פורטו ניצחון ביתי. ופרימו, אתה משלים פה משולש?
אני רציתי להשלים משולש, לא בגלל ששמעתי את עוזי והכל.
אני איתך, אני משלים איתך משולש.
אני יודע שרונלדו כבר מבין שליגה לא תהיה לו, הוא יגיע היום, הוא בא לעבודה.
במיוחד מול פורטו.
שתיים.
100%. אני איתך בנושא הזה. עוד משחק שמינית גמר ליגת האלופות, סיביליה מול בורוסיה דורטמונד.
לדעתי זה גם משחק יותר מעניין.
אני מסכים איתך. שימו לב לסיביליה, 9 ניצחונות רצופים, בורוסיה דורטמונד די מגמגמת בליגה הגרמנית, אבל בראש הבית המוקדם מסיימה במקום הראשון. ניצחון ביתי לסיביליה 1.95, תיקו 3.30, ניצחון חוץ לבורוסיה דורטמונד 2.75. עוזי. גם פה תיקו?
סביליה קל.
כן, סביליה בפורמה מטורפת.
הרבה יותר טובה. נסירי היום הוא אחד החלוצים הטובים, לא רק בספרד, אלא באירופה, וסוסו ופפוגומז הגיע, דורטמונד נראית רע. כן, אני לא יודע מה יהיה בגומלין, אבל היום סביליה קל.
פרימו.
אני אפתיע אותך. אומר עוזי סביליה קל, אני הולך על דורטמונד. אני חושב שההתקפה...
דורטמונד, אבל הם מתפרקת לאיתה.
אני, תשמע, מה שלא תהיה התוצאה...
רגע, הולנד משחק?
הולנד משחק?
יפה, זה ש... הכל פתוח.
יפה!
והילד השני, והילד השני?
מי זה? סנצ'ו
משחק, כבר לא כל כך ילד, אבל כן.
אני רוצה להגיד לך...
בשבילי זה ילד, עוזי, בגילי.
עוזי, כולם ילדים, כוף.
עוזי, דורטמונד יש לה התקפה פנטסטית, הבעיה שלה זה הגנה ושואר.
היא לא עשתה מפסיד לשלושה משחקים.
נכון, אני...
עכשיו, לסביליה יש התקפה יוצאת מגדר הרגיל. סביליה קיבלה, אני חושב, שני גולים בשבעה משחקים האחרונים. יש לה נטו בז'אר... סביליה כרגע היא הקבוצה... לצד סיטי ואתלטיקו מדריד בפורמה הכי טובה באירופה.
יפה, אני לא אוהב סטטיסטיקות, אתה יודע, אתה מכיר אותי כבר שנים.
לא, אני חושב סטטיסטיקה, אנחנו משחקים, אז לא סטטיסטיקות.
כן, אז אני חושב שההתקפה של דורטמונד היום תפקיע ותנצח.
טוב, אתה הולך על טקו?
לא, אני מקשיב לאוזי. הוא מבין בזה יותר מני.
יותר מכולנו, 100%. אוקיי, עכשיו ליגה ספרדית, פה אימור די קל לדעתי, לבנטה מול אתלטיקו מדריד, אתלטיקו מדריד מקום ראשון בספרד, 54 נקודות, מוליכה בביטחה ובדרך לאליפות, לבנטה מקום 11, 27 נקודות, בדיוק מחצית מהנקודות של אתלטיקו, ניצחון ביתי של לבנטה 4.60, תיקו 3.40, וניצחון חוץ לא מפתיע של אתלטיקו 1.50, פה גם כן קל, לא עוזי?
כן, אתלטיקו... על הנייר, קל, אבל אני הולך עם אתלטיקו
100%, פרימו
לואיס סוארז, בשיא הכושר
כן.
2
איקס
איקס, מעניין קוף, למה? כי אגב, רק כדי לעשות דווקא פה, אתה לא הולך עם לוזי פתאום
לא, אני אגיד לך
פה באמת, הוא לא מומחה כי,
תקשיב, עכשיו כל רגע שרואים את ברצלון שתכף מדבר עליה אתה יודע, הכל אומרים סוארז סוארז נכון, נותן שערים, הכל טוב ויפה
מה, הוא רץ עם אתלטיקו לאליפות
הכל טוב ויפה, אבל היום מה שנקרא זאת תהיה חצוצרה שנתביישה.
אגב, חייבים להזכיר, עוזי, וזה דבר מאוד חשוב, שמעולם UEFA לא אישרה ליגה בשעת המשחק של ליגת האלופות. בגלל הקורונה, בגלל חוסר התאריכים.
קודם כל, באנגליה, בגלל השרירים שהאנגלים עושים, זה היה גם שנים קודמות, גם היום סיטי משחקת במשחק השמרה.
באותה שעה!
אוקיי, אז...
סיטי משחקת בעשר
ורבע. אז בדיוק, אז בוא נעבור למשחק.
אתה צודק, לא, אתה צודק. בליגות אחרות, ליגות אחרות שמכבדות את טוויב, אנגליה תמיד הם בעייתיים. בליגות אחרות, עד היום, עד העונה זה לא קרה.
אתה יודע שישראל שלחה מכתב.
חברים, זה אחרי זה, אחרי זה. אחרי זה, לא עכשיו. המשחק הבא והאחרון, אברטון מול מנצ'סטר סיטי, גם פה על הנייר יתרון ברור לסיטי מקום ראשון, 15 ניצחונות רצופים, 53 נקודות, אברטון עם הפסד מביך לפולה, מקום תשיעי ו-37 נקודות. שימו לב פה ליחסים, עוד יותר ברורים מהמשחקים הקודמים, ניצחון ביתי של אברטון, הפתעה עצומה, 6.30, תיקו 4.65, ניצחון נכון חוץ של סיטי 1.25. קוף, אימור שלך בזריזות?
איקס.
וואה, איזו הפתעה. יפה, אהבתי. לא קשור למציאות, אבל בסדר.
דבר מחר.
בוודאי. עוזי?
אתה יודע מה? סיטי, אבל זה יהיה להם קשה. אני חושב שיש להם איזה נפילת מתח. זה לא...
האימור של קוף לא מופרך.
לא בשמיים. למרות שעשרים צריכות רצופים, תחק כזה, אתה יודע, אם אין צריך לאמר, זה גול לסיטי. לא יותר.
100% פרימו?
אני חושב שיותר מגול לסיטי, הם מפקיעים בצרורות, ואני חושב בכלל, עוזי, שפפ גרלדיולה מביא השנה גם את הצ'מפיונס.
100%.
בוא נגיד שמועמדים בכירים.
חברים, עוד סיום, ואתם ממשיכים על ברצלונה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
כן, עוזי, אתה איתנו, בוא נדבר על שני המשחקים, מה שקרה. אמש קודם כל מופע יחיד של אמבפה וקבוצתו, אולי לבד.
זהו, בדיוק, זה לא מופע יחיד, הוא היה ענק.
הוא היה ענק, אבל לקבוצה ומפרקים את ברסה.
וכל זה בלי נאמר ודימריה, שהם שני שחקנים סופר חשובים. תשמע, אמבפה הוא שחקן, הוא כבר לא שחקן העתיד, הוא שחקן ההווה, זה היה סוג של החלפת שרבית אולי ממסי לאמבפה, אבל יותר ממה שבפה הגדול וסן ג'רמן הייתה מצוינת, צריך לדבר על ברצלונה, שהחלק ההגנתי שלה הוא ועדת חקירה מתמשכת. אין בלמים, מי שנותן לפיקה שב-21 בנובמבר קרה רצועה, זאת אומרת לפני פחות משלושה חודשים, ואמרו שהוא לפחות 4-5 חודשים בחוץ, אז נגיד שהוא חזר, צריך להחלים קצת יותר מהר, כל הזמן דיברו שאולי הוא יושב על הספסל, אולי הוא שותף, הוא פותח בהרכב שחקן שכבר שלוש שנים לא שווה הרכב של ברצלונה, גם שהוא בריא, זה הכל, אנחנו מכירים את הפוליטיקה של, של ברצלונה, נותנים לו לפתוח, הבן אדם, יש עליו, לא יודע כמה, 800 משחקים בקריירה, גם ככה הוא, הוא כבר גמור ואיתי מול אמבפה, מה חשבת שיקרה? אתה יודע, ולנגלה שגם, שהוא ברמה של... אולי לבנטה הוא יכול לעלות בתור...
אבל אתה יודע, אוזי, אתה נוגע בנקודה הנכונה שבאמת ברצלונה זה הסיפור, כי לפני כמה שנים באותו אולפן דיברנו על הכדורגל הכי מבריק בעולם, אין בכלל מה לדבר, עלייה לרגל של כל העולם לברצלונה, ועכשיו אנחנו רואים בדיוק הפוך. מה אני רוצה לומר לך? איך מועדון שנחשב מספר אחד בעולם, או בין השניים שלושה מהגדולים בעולם, לא רואה, וזה לא אוזי דן ופרימו וקופמן כאן מתל אביב, לא רואה ששחקנים של ברצלונה, שאתה אומר ברצלונה זה צריך להיות הטופ של הטופ, לא מתאימים לקבוצה הזאת. איך הם לא רואים את זה? זה מועדון ענק.
קודם כל, זאת אומרת, אתה יודע, גם בברצלונה יש אופוזיציה ורואים, הניהול של ברטומאו, לא רק מבחינה כספית, מבחינה מקצועית, מבחינת רכש, שוב אני אומר, זה ועדת חקירה, עכשיו הוא התפטר, התפוטר, יחזור לפורטה או מישהו אחר בבחירות בשביעי במרץ, הנזק אתה יודע, שפוליטיקאי עושה בתוך העניין בקדנציה אחת, בלי לרמוז לשום דבר לאף אחד ובלי להיכנס לפוליטיקה. לבנות לוקח זמן, להרוס הרבה יותר פשוט. מה שברטומאו עשה לברצלונה, גם למותג, עזוב שמעונה שנייה ברציפות כנראה לא יקחו תואר, מה שהוא עשה למותג, ותשמע, תראה מה הוא עשה למסי. זה באמת, זה ילמד בספרי ההיסטוריה איך לא לנהל מועדון ספורט כמו ברטומאו.
בוא נדבר רגע על ליברפול, דהיינו בטוחים שלייפציג תגיע לבודפשט ובאמת תפרק את ליברפול
הפצוע. באמת? חשבת ככה?
כן, כן, חשבתי שתפרק, בוא נעים
שליברפול לא טובה בשבועות האחרונים,
שהם חודש לא פוגעים, אתה יודע, וחוגגים עליהם.
אבל אתה רואה שסלח ומנה ביום טוב, אז קשה נגדם.
כן, אבל אמרו, הגנה, שוער, אתה יודע, אין לי סון, נזרוק אותו.
זה היה פחות יום טוב של סלח ומנה, ויותר יום מזעזע של הגנת לייפציג, שהייתה שבעה.
כן, אני מתכוון שראיתי את הגולים שלהם, של שניהם.
שתי השערים, כולל אופמקאנו, שכבר חתום בביירן, וקצת נמצא הראש שלו כבר היה במינכן. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר על המשחק הזה. ליברפול בכל זאת זו ליברפול, לייפציג נאלצה, בגלל שבגרמניה לא מקבלים אנשים מאנגליה, או גם במדינות אחרות, בגלל הווריאנט וכו', נאלצה בעצם לארח את משחק הבית שלה בבודפסט, כשליברפול תארח באנפילד. זאת אומרת, זה שיש בעיה בריאותית באנגליה, יוצא שהקבוצות האנגליות מרוויחות. ואיפה הייתה צריכה לבוא ולהגיד, לא יכולים לארח, תעשו משחק אחד במקום ניטרלי. ליברפול מרוויחה מזה שבאנגליה יש בעיה בריאותית. היא לא משחקת משחק חוץ, אלא משחקת במקום ניטרלי, ואז מארחת את השני אצלה בבית. זה פשוט לא הגיוני.
אבל זו ופה.
אמרת הכל.
כן. עוזי, המון תודה.
להתראות.
סלם ארגל מונדו, אהלן, ערב טוב.
היי, שלום לך.
נו, אפשר עוד להרוס יותר. אני אמרתי לך מזמן כבר. מזמן אמרתי לך, תזרוק את המאמן. אי אפשר להיות יותר גרוע, תזרוק את המאמן.
אפשר לראות אותו, רוני, את קומן.
אתה יודע, בפשוט, אתה יודע, אני לא מאמין שזה היה בלם של המועדון כך בשנים. תגיד לי, מה זה זה?
הלוואי זה הבעיה רק המאמן. קומן לא היה ב-4-0 ב-PSG ב-2017, 3-0 ג'ובנטוס, 3-0 ברומא, 4-0 ליברפול, 8-2 בייר. זה בעיה מאוד מאוד רציני. נכון שקומן הוא, מבחינת מסר, הוא איש בבית מצוין ומדבר יפה וכל זה, ועושה טעויות במקצועי, אין ספק של טעויות, אבל זה כבר לצערם, בוא נגיד, לצער של המועדון, זה לא בעיה של, רק של, של המאמן, וזה בעיה שבא מהרבה הרבה זמן, וזה התשוב.
בוא ניתן לך דוגמה, בוא ניתן לך דוגמה לבעיה של מאמן. נכון שיש לפעמים להנהלות החלטות לגבי הקבוצה, אין בעיה, אבל קומן... פשוט מה שהוא עשה, הוא עשה נזק כפול. זה שהוא שחרר את סוארז, שאנחנו יודעים שמסי והוא היו מפקיעים בצרורות, ואותו סוארז לוקח חליפות באתלטיקו מדריד. זה דוגמה אחת, בלי קשר לדוגמאות של הרבה שחקנים בברצלונה שלא מתאימים לרמה הגבוהה.
קודם כל, סוארז היה בחוץ אפילו לפני שקומן הגיע. אחרי הגמר 8-2 היה ברור במועדון, וגם רוב האנשים בספרד, בקטניה, חושבים שסוארז נגמר את התקופה. זה נכון או לא, עכשיו רואים שאולי לא, אבל עדיין היום אני אומר לך ששים מזכרים, ולמרות ששואר זה שהוא חלוץ מצוין, הוא מצליח והכל, יש הרבה אנשים שעדיין חושבים שסוארס נגמר בקריירה שלו בברצלונה, זהו, אין יותר זה. הבעיה של ברסה, ואני חושב עוד פעם, זה שהם היו מטומטמים מדי, לשחרר אותו חינם ליריבה השנייה הכי גדולה בספרד, אתלטיקו, וידיין קבוצה. הם רצו לבנות מחדש את המועדון, וחשבו שסוארס יכול לפגוע בזה. בנו מאוד על אנסו פאטי, שהוא היה מדהים בהתחלה. הוא נפצע. אבל אתמול, דוגמה, קומן, אני גם מבקר את קומן אתמול, אין ספק שלשים את שני שחקנים כמו טסט ופיקה שחוזרים מפציעה נגד אמבפה, שהוא, אתה יודע, הוא מטוס, הוא F-35, הוא ממש ממש מטוס, והאמת, לא צריך להיות אמבפה. אנחנו רואים בליגה הספרדית, כל חלוץ טיפה יותר מהר, קצת טכניקה, יכול לחסל את הגנה של ברסה, ומה שראינו אתמול, ש... האמת, אני ציפיתי את זה בהגרלה. כשהיה הגרלה, אני ציפיתי שעם נאמר, דימריה, דימבפה, יהיה משהו כזה, יהיה ממש טווח בקו נו.
אבל לא היה, אבל לא היה את שניהם, אתה יודע, ובאמת טפה זה לא הבריקו לאחרונה.
בדיוק, והעיקר שבלי נאמר, ומבפה עשה את המשחק הכי טוב שלה, שלא אולי בקריירה שלו, ובקו נו. וזה המשחק שמאוד מאוד הופך אותו לכוכב הבא, וזה מעניין, מעניין מאוד, ואני חושב מצחק הזה מעבר לעובדה שכמובן מחסל כל אופציה של ברסה בצ'אמפיונס, וכמעט מחסל את העונה של ברסה, כי בליגה בלתי אפשרי ובגביה תחל לעשות 2-10 צביעה, זה סיפור גדול על הנושא של אמבפה.
על הכיפק, סל, המון תודה, בשמחות, פרימו הודעה.
כן, יש כאן ביקורת חריפה מאוד של אלונה ברקת על בית הדין, אני אקרא את זה במהירות.
בקצרה, כן, לא הכל גם.
אחידות, מבלי להביע עמדה כלפי כלשהי בנוגע לאירוע תגרה או לחומרת האנשים שניתנו, כשביקשנו מהטובה הנראה שפסקת טיעון על יניב ברדיה הוא סירב. ג'וס הוא עמד לדין על תנועת יריקה, כי גם הטובה לא ראה יריקה והורחק לארבעה משחקים, חייבים להעמיד לדין בגלל הקורונה. צא ולמד, בעיני הטובה האירוע תגרה המונית והתגודדות של עשרות אנשים בתקופת הקורונה, אירוע לא חמור שמאפשר עסקת טיעון. יראה הציבור וישפוט.
האמת היא צודקת בכל מילה.
אתה חושב?
בכל מילה, בוא נתקדם. מיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט, על הנראה טוב.
הוא מאושר היום.
מה זה מאושר? הלו.
ערב טוב, ערב טוב, מה נשמע?
אני לא שומע אותך טוב, אתה נשמע לי כמו בדיבורית.
מה אתה, בבונקר?
לא, אני אומר, כי אנחנו פה בדיוק בכניסה לאולפן של המהדורה. רגע, אני אצא, אני אצא קצת.
הנה, לא שומעים אותך מצוין.
הנה, עכשיו שומעים אותך טוב, אז בוא נדבר באמת על פי זה, לא האמנתי שאתם סוגלים להתחבר, ובכלל אתם הרימה של לוזרים, אבל כל הכבוד, שפו.
איך לא האמנת שיש שחקן כזה באחר
כאן הדשא? אני ראית שחקן, אבל הוא היה גם קודם השחקן, אז מה?
אבל אתה יודע מה היה?
אם נאמר ואם דימריה.
מקודם תמיד נאמר היה צמוד אליו, אתה יודע, וברגע שנאמר שם זה מונע ממנו באמת לשחק כמו שהוא יודע. אין, בכל קבוצה בעולם יש לידר טכני אחד. זה לבנדובסקי בביירן, זה מסי בשנים הגדולות של ברסה, זה קריסטיאנו בשנים הגדולות של ריאל. אין שניים, יש אחד. וברגע שנאמר ואמבפה על הדשא, תמיד באופן אוטומטי זה הולך לנאמר וזה משפיע.
אז רגע, אז יצא לטובה אתמול אמבפה לפי מה שאתה אומר.
חד משמעית, מה זאת אומרת? אני כבר טוען את זה שנים, שלא צריך, אם היית אומר לי ערב המשחק, ואמרתי את זה גם אתמול, אם אני צריך לבחור שחקן אחד מבין נאמר ודימריה הפצועים, אחד שיהיה על קר הדשא, הייתי בוחר בדימריה, חד משמעית, כי המשחק עם נאמר הוא שונה לגמרי, מתי שהוא משחק ומתי שהוא לא משחק.
אז בוא ניפטר ממנו כבר מהבלרינה הזה.
רק שנייה, אבל אני רוצה להגיד לך שבברצלונה עם מסי, שזה שני קנונים, הם היו טובים ביחד.
כן, אבל המעמד שלו בברצלונה לא היה המעמד שלו כמו שהוא עכשיו בפסג, עם השחקן היקר בעולם, עם המשכורת המפוצצת. הוא גם ידע בתוך עצמו שהוא תמיד כינור שני למסי. פה הוא הגיע כינור ראשון, הוא הפנים של המועדון.
מיכאל, הם הולכים עד הסוף, אתה יודע.
איזה עד הסוף?
רגע, אי אפשר לדעת, יכול להיות הגרלה רבע גמר שהם יעברו גם.
ברבע גמר כבר יעברו להם.
אבל אתה יודע מה שמתי לב, מדברים על אמבפה, ויש כאלה שחוטאים ומנסים להשוות למסי, מסי הנה אין עם מי לשחק, לאמבפה ראינו אתמול, ועוד איך יש עם מי לשחק. אתה חושב שפריז איבדה את זה בשנה שעברה בגמר, יכולה להגיע השנה עד הסוף?
לא, בוודאי שהיא יכולה, אבל אני חושב שהסיפור המרכזי הוא, לדעתי זה הולכת להיות השנה האחרונה של אמבפה, והוא רוצה להביא לנאסר אל-חלייפי, הנשיא הקטרי, איזה סוג של מתנת פרידה, שגם העזיבה שלו תהיה, אתה יודע, ברוח טובה. הנה, הבאתי לך את הגביע, עכשיו אני רשאי להתקדם בקריירה, לעבר התחנה הבאה, ככל הנראה זאת תהיה ריאל מדריד. זו המטרה שלו, הלוואי וזה יקרה גם בחודש מאי, באיסטנבול.
על הכיפק.
וינסנט דט, תהנו היום.
וינסנט דט, אנחנו נקום בך עם ביתר, אל תדאג. מחר עם בסכנין. תהיה לי בריא וחזק, תודה.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
חזרנו. אנחנו עם כדורסל עכשיו, נבחרת ישראל בפולין לקראת, לפולין לקראת משחקיה מול רומניה וספרד. מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל מפולין. אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
איך שנחתתם, התקיימו בדיקות קורונה, ושני שחקנים, גיא פניני וים הדר, שהם מחוסנים, נקבעו כחיוביים, לאחר מכן שליליים. מה קרה היום?
היום הייתה בדיקה שנייה, גם שחקן פולני דרך אגב היה באותו חבילה, והם עברו מעט שתי בדיקות, יצאו שליליים וחזרו לבסיסם.
יפה.
הורשו לצאת מהחדר ולתפקד כאחד האדם.
יפה מאוד. מתי מתחילים המשחקים שלנו, גם רומניה גם ספרד?
ביום שישי בשש וחצי, וראשון בשש וחצי, שעון ישראל.
איך התחושה באמת של הנבחרת שם? אתה יודע, עוד פעם להיות סגורה בקפסולה, על אף שרוב השחקנים
מחוסנים? אני חושב שזה בסדר. אנחנו מודעים לזה שידענו למה אנחנו באים, אף אחד פה לא חושב שצריכה לעשות החוצה, וכולם חיים זה בשלום, הכל בסדר, גם התנאים במלון סבירים, אין שום בעיה מעבר לזה שאתה לא יכול לצאת, אבל גם יש פה איזה שלג חצי מטר, אז זה לא שאפשר היה ללכת לטייל ברחובות יותר מדי.
תשמע, קודם כל אני רוצה שתמשיך עם היומן שלך, יומן מסע בטוויטר. לא, תשמע, כולם מדברים על זה, אתה יודע, אנחנו אוהבים את זה, זה טוב שיש מישהו שמדווח מה קורה בחשקת הקפסולה. אתם נפגשים? אתם לא יכולים להיפגש עם נבחרות אחר.
אתה יכול לסדר מלח באוכל, אתה יכול לסדר. זה הבעיה העיקרית פה.
בפולין אין מלח? בפולין אין מלח? בפולין קודם כל יש מלח, אחרי זה אוכל. איך זה קרה, מוטי?
תפל, זו הבעיה המרכזית פה.
אוי ואבוי, אם הנבחרת מתלוננת על אוכל לפני משחק, שלא יהיה תירוץ, מוטי.
לא יודע, בנת, שמה יש?
לא,
יש שם, לא יודע, במסעדות יש שם אוכל טוב, אני לא יודע בדיוק מה קורה.
איזה מסעדות?
לא, אני יודע, אני אומר...
מה יש אוכל לפולנים? הפולנים לא...
מה קרה בקצת קרפלח עם בצל מתוגן פרימו?
זה האוכל, קרפלח עם בצל מתוגן? מה זה? מה יש בזה? אפילו הפלאפל שלנו עדיף.
טוב, אתה בולגרי, אני לא, אני
מה לדבר איתך. אין מה לדבר על האוכל. מוטי, תספר לנו קצת על רומניה, מה, איזה נבחרת?
רומניה כבר נתנו בראש. גם ספרד, מקווים עכשיו לריוונג' שאנחנו ניתן בראש הלאה.
אני חושב שכל הנבחרות, כולל אנחנו, מכל מיני אילוצים, לא מבחירה, לא מציבות פה את ההרכב הכי טוב שהן יכולות בימים כתיקונם. גם הרומנים לא באו בהרכב הכי טוב שהיה להם במשחקים הקודמים. יש סוג של אווירה כזאת של שהבית הזה גמור, זאת אומרת אין מתח, אין פה יותר מדי תחושה של שליחות מיוחדת. אז אנחנו מתרכזים בכדורסל, רוצים, מסתכלים על הרומנים, לעבור אותם. ונצח את המשחק. זה מאוד פשוט, אין פה לחץ מסביב, אין פה שום דבר שאתה יכול לציין אותו כ, אתה יודע, משהו שמרים. אז עובדים על הבסיס, על הבייסיק.
יפה, העיקר שיש מה שנקרא באווירה טובה. ספרד בלשכח גם כבא עם נבחרת לא ברכב מלא בגלל שחקנים ב-NBA וכמובן ביורוליג, מגיע שוב עם הרכב משני, אבל גם הרכב המשני שלה הוא מספיק חזק.
אני חושב שאנחנו ארבע שנים בפורמט הזה של משחקי חלונות,
כן.
שמתנגשים על היורוליג, ואני חושב שהגיע הזמן כבר שירדו מזה. זה קצת פוגע בפיבה ובמושג הזה שנקרא נבחרת לאומית.
כן. מוטי, המון תודה. המון תודה. תבלו ונקווה שבאמת יהיה בסדר. אני אקבל פה הודעות פרימו, אתה יודע למה אני תומך בפוסט של אלונה.
כן, אני אגיד לך, הרשתות החברתיות זועקות, חלק לטובה, חלק נגד. לא, אני רוצה להגיד לך,
היא ביטאה את התחושה שלה ואני תומך בה.
אז התחושה לא אובייקטיבית, היא מדברת על השחקנים שלה.
היא לא דיברה לי, מה היא אמרה שהיא אובייקטיבית?
ברגע שהיא רוצה אחידות.
אחידות זה צריך להיות, לא שהיא רוצה, זה צריך להיות צו השעה.
יכול להיות שגם אתה ואני, אם היינו דיינים, היינו חושבים שמה שעשה ג'וסואה הוא יותר חמור ממה שעשה חפשי, למשל.
ממש לא, ממש לא.
אבל לא יכול להיות יריקה ומכה זה אותו דבר.
אבל יכול להיות שזה לפחות אותה דקת חומרה, בגועל גם כן.
אבל הסברתי לך בתחילת התוכנית. רק שנייה.
תקשיב, אתה לא אהרון ברק.
לא הבנת מה אני אומר.
מה אני רואה רק.
אם ג'וסואה היה בא לבית הדין והיה אומר אני מתנצל, עסקת טיעון, אז הוא גם לא היה מקבל ארבעה.
אז בוא
עכשיו... אבל הוא נלחם. והדיין לא האמין לו, האמין לריקן.
אז בוא נגיד עכשיו, אתה יודע שבתי הדין זה שיא הפרטיה, אתה הבין, שיא המאחריות, וכל אחד יבוא, אתה יודע, עם קופים, עם כיפה של ברסלב, ספר תנך, ויגיד מודה אני. ובוא נראה מה זה יהיה.
אתה יודע מי הכי נדפק היום בבית הדין ולא אמר מילה? ובתא ירושלים אני מתפלל שמחשה חוגג לא מוציא גם הודעה. אלירן עטר.
הוא לא יכול לערער.
לא יכול לערער, אבל אלירן עטר נכנס ליום לא טוב, הוא נדפק.
מה זה יום לא טוב?
יום לא טוב, אני...
פרימו, ברגע שאתה אומר לי יום טוב, אתה מדבר על שחיתות.
לא.
מה זה יום לא טוב?
לא הבנת.
אני הבנתי מצוין. לא הבנת. מה יום לא טוב?
שתי קבוצות עמדו לדין.
לא, אין דבר כזה.
על איומים?
אין דבר כזה. אין דבר כזה.
שתי קבוצות עמדו על אלימות?
מה שאתה מתאר לי זה חווה.
לא.
כן, מה לא? מה זה שתי קבוצות על אלימות? על מה הוא עמד?
לנגוח בבן אדם זה...
אז הוא היה צריך לקבל אותו דבר, משחק אחד או שניים. זה הכל.
אבל קיבלו שלושה שחקנים שם השחקנים...
למה הוא לא קיבל אחד או שניים? זה מה שמעניין אותי.
עוד הפעם אתה הולך על השוויון הזה.
אני הולך על אחידות. הרלב וייסברג, וואלה, הלאה נראה טוב.
וואלה,
נרב
טוב.
מחר מקבי במילאנו, 22:00 שידור בערוץ הספורט. הגיעו כבר מקבי, שערה, עניינים, הוא כבר אמרה, משהו?
לא, אנחנו מבינים שהם בדרכם, והכל בסדר, חודשנו נחתו כבר, בהרכב. בא לי להגיד הרכב מלא, כי אנחנו כבר רגילים שעומרי כספי לא בסגל בתקופה האחרונה. אמנם הצליח היום לקיים אימון מלא, לראשונה מזה הרבה זמן. אבל הוא נשאר בארץ ואולי עם הקבוצה, שאר השחקנים כן, ומעניין יהיה לראות את הקצב של מכבי אחרי בעצם שלושה שבועות בלי יורוליג. יאני סרופולוס אמר שלא תהיה בעיה.
הם עשו אבל ימבה של משחקים, גביה וליגה, כל שלושה משחק.
כן, כשבעצם חוץ מחצי גמר גביה מול חולון, לא בדיוק משחקים מאתגרים, הפסידו לגלבוע גליל מיד אחרי פנרבחצ'ה, אבל זה כבר נשמע כמו בשנה שעברה, וממש דרסו את כל היריבות האחרות. כשמילאנו, מהצד השני, מגיעה במצב לא הכי אידיאלי, אומנם אחרי זכייה בגביע, אבל גם היא לא בדיוק עבדה קשה, ניצחה שם בפער מצטבר, שלושה משחקים, רבע גמר, חצי גמר וגמר של איזה 87 הפרש, אבל עם הרכב קצת חסר, בעיקר בעמדה מספר 4, זקרי די בחוץ וג'ף ברוקס, שני מספרי ארבע מובילים של הקבוצה הזאת. באיזשהו מקום אולי חבל שלמכבי אין מספר ארבע שיוכל לנצל את זה.
אני חייב לומר לך משהו, כי התחלת ואמרת כספי. עכשיו אנחנו רואים כל כלי התקשורת, לא רק אתה, כל הזמן מדברים על כספי שהוא חסר. עכשיו בוא צריך להגיד את האמת, כספי לא תורם היום למכבי תל אביב. למה אני אומר לכם את זה, אנשי התקשורת הכדורסל? יש שחקן למכבי תל אביב שנרכש בהמון המון כסף כדורגל, קוראים לו ניקוליץ'. הוא לא רואה דקות משחק. התקשורת כבר הפסיקה לדבר על שחקן שלא יכול לעזור לקבוצת כדורגל. אותו דבר אני מסתכל על כספי. כספי היה שחקן גדול, NBA הכל, אבל אתה מבין, הרלה, שהוא לא... הוא לא היום בפיירול של מכבי, וכל הזמן מזכירים, כספי לא ישחק, כספי לא ישחק. עזבו אותו, תנו לו להחלים, נראה אותו משחק, נדבר עליו.
אתה יודע למה? לדעתי, כי אם נגיד מכבי תהיה בשנה שעברה, כשכספי חזר, היא בנתה את עצמה בצורה כזאת, שכספי היה פאור פורד המוביל, וקווינסי אייסי יהיה איזשהו שחקן אולי משלים, וקווינסי אייסי היה שומר טוב,
זה היה, זה היה,
זה היה בסדר. השנה מכבי הבינה שאולי כספי לא בדיוק הולך לתרום לה יותר מדי, או שאי אפשר לבנות עליו כסקן עולים, ובכל זאת היא לא הביאה מספר 4 מספיק טוב ומספיק מוביל, אלא הלכה על ברירת מחדל בשם דרגן בנדר, ואני בטוח שאם היה למכבי זר טוב בעמדה הזאת, או מישהו אחר שיוכל לעשות את העבודה, אז השם של כספי לא היה...
בנדר הוא הכל חוץ מארבע. זה שיושב על הבלטה, זה לא אומר שהוא ארבע. הוא לא יכול לשמור על ארבע, הוא לא יכול לשמור על ארבע, וכל הארטילריה שלו מבחוץ, זה לא משהו שהייתי בונה עליו תוכנית משחק.
כן, אם כבר, אם יש 30 בנדר, אולי כסנטר שלישי, אבל בכל מקרה,
לא, בתור חמש, גם ב-NBA, הרלה, גם ב-NBA, הוא עשה, הותיר יותר רושם כחמש.
נכון, וברגע שאין לך, אבל אף אחד אחר בעמדה הזאת, אולי נראה מחר את אוס בלייזר יותר משחק בעמדה הזאת, כי הוא באמת בכושר טוב, למרות שמה שעובד מול חולון לא בהכרח יעבוד מול מילאנו, אבל אני חושב שהשם של קספי באמת עולה שוב ושוב, בגלל שאין מישהו אחר שמוביל, וברגע שאין מישהו שמוביל, אז אתה הולך לשם
היחיד שעוד. אבל גם אתה מבין שעומרי יחזור ויהיה לרשותו של יאניס, זה לא יהיה משהו שעליו יבנו את הניצחון. כן, זה כמה דקות לפה ולפה. אתה מבין?
עומרי במצבו הבריאותי כיום, הוא משלים קאדר.
בדיוק.
אתה, באמת, הוא נהדר.
היום המאמן יעדיף בכל מקרה את בלייזר, במצב של היום, גם שעומרי יחזור, כי בלייזר נותן לו הגנה, ריצה, כוח, הכל.
קודם כל בלייזר קשיר.
בדיוק.
זה כבר לא משנה מי יותר טוב. בלייזר קשיר ויכול לעמוד בעומסים. מה שאני לא יודע לגבי עומרי, אתה יודע, פעם זו מחלה בבטן, החלמה מהניתוח,
ואתה יודע,
הוא לא בחושר של שחקן רוטציה.
הרלי, אתה יודע, גם אני מסתכל על בורטולומאו, על בלייזר, אלה לא שחקנים, אתה יודע, הם יכולים להיות טובים, פתאום משחק אחרי זה הוא הכניס אותם לדקה, הוא... מה קורה עם יאניס עם ההחלטות לגבי השחקנים האלה?
תראה, זה לא רק כן, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה יותר קיצונית, קריס ג'ונס, זה השחקן שבעצם הובא כרכז יד ווילבקין, ודיברנו עליו המון לאורך העונה, שימו לב מה קרה איתו בשלושה שבועות האלה, שמאז שמכבי הפסיק לשחק ביורוליג, הוא פשוט מחק אותו. ברגע שדיברטולומיאו נכנס לכושר, סרופולוס החליט שהוא הולך איתו, ואתה רואה את מכבי משחק, כמו שאמרת קוף, משחקים הרבה בליגה, השלימו המון משחקים, וקריס ג'ונס נמחק לחלוטין עד השבוע במשחק הגרביץ' טיים מול חולון בליגה, אפילו לא התלבש, ואתה יודע, אתה רוצה לשמור שחקן באיזשהו סוג של מתח גבוה, ואיזושהי קשירות, ואיזשהו כושר משחק, אז אתה משחק אין נותן, משחק לא נותן, פשוט נמחק לגמרי, וכנראה שסרופולוס פשוט לא בונה עליו, וגם הוא מבין שיש לו כלים מוגבלים, ושחקנים שהוא פשוט לא מספיק סומך עליהם, בעיקר בקו האחורי.
על הכיף הקרה להמון תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
עמית נאור, טניס, אהלן, ערב טוב.
איזה כיף שיש אוסטרליאן אופן.
איזה כיף, ואתה יודע מה, רפה כבר לא יעבור בטורניר הזה את 20 הגרנד סלאם, הוא דח ברבע הגמר על ידי ציציפס, אחרי שהוביל בשתי מערכות, וזה נראה היה קל, אבל יוונר, תשמע, זה לא נשבר אף פעם, זה יוונים.
קודם כל, תגיד מברוק, את הזרוע שאמרתי לך, שימו לב לציציפס, נכון?
נכון.
אז, יפה, אז אני באמת שב-2-0 אמרתי, וואלה, איך קופמן ירד עליי בלילה על זה, אבל הוא נשאר איתו, במשחק, ואיך אומרים, פילס את דרכו חזרה למשחק. כשהם הגיעו למערכה חמישית, הייתה עליונות כבר יותר של ציציפס, הוא זכה במשחק קונה הגשה שלו יותר בקלות, והוא נראה יותר טוב ויזם יותר, והוא שחק מאוד מאוד בחוכמה, אני חייב להגיד לך, מורטוגלו, המאמן של סרינה, שפטריק מורטוגלו, שהוא אחד המאמנים הטובים בעולם, הוא הרי גם מלווה ציציפס שם, כי הוא מתאמן אצלו הרבה באקדמיה, ויכולת לראות שבכל רגעי הלחץ הוא חובט את ההגשות שלו למכת כף היד של רפה. רפה צריך...
השיג 17 רייסים גם. השיג גם 17 רייסים באותה הגשה.
בוא סוד קטן, לא שזה יעזור לך אם תשחק בגד רפה, אבל רפה הוא בכלל ימני שמשחק ביד שמאל. ולכן ככה הוא גודל, מה שנקרא, גודל להיות אלוף, וחשבו ששמאלי עדיף, והוא התחיל לשחק ביד שמאל, אבל הוא ימני בכלל. וכתוצאה מזה, בפורנד, הוא צריך טיפה יותר זמן, ואז הוא יכול לחוות בכל הכוח. מכות הגשה, חובטים לרפה לכף היד, והוא עשה את זה בצורה מושלמת.
אתה יודע, עמית, אני חייב לומר לך, עם כל המחמאות שאתה נותן לציציפס?
לעצמי.
גם לך. תשמע, אם היה קורה המשחק הזה היום מול ג'וקוביץ' או פדרר, היינו רואים בזה לא משהו מיוחד, 0-2-3-2, כי באמת אלא...
פעם שלישית בקריירה, שהוא אף אחרי שהוא מוביל
2-0. אתה מבין? לכן גם שאנחנו נותנים פה מחמאות ליווני, זאת הפתעה של 2-0 ל-3-2.
ללא ספק, וכולל שליטה מוחלטת שלו בקצב המשחק, זאת אומרת, הייתה פה שליטה מוחלטת, ולכן זה לא שהיה מהפך. היווני פשוט נשאר במשחק, שזה, תשמע, בומבה של קשיחות, אתה יודע, הוא פשוט נשאר איתו, וחיכה להזדמנות שלו. וב-2-0, בעצם מה שקורה ברוב המקרים, שחקנים נשברים, כי עכשיו לך תרוץ עוד 3 שעות מול רפה. אתה מבין? רצת איתו 1.5 שעה, לא עזר כלום, אתה בפיגור 0-2, תמצא את הכוחות להמשיך לרוץ עוד 3 שעות. וזה בעצם מה שהוא עשה איתו, ולאט לאט סגר את הפער. 2-1 במערכות, 2-2 במערכות, 3-3 היה שם צמוד עד 5 לכל. אתה מבין? הוא חיכה לרגע השבירה, ודרך אגב גם במשחקון האחרון, הוא היה בפיגור אפשרויות שבירה של רפה, חזר מזה כמו גדול.
אז רגע, השאירו עכשיו את השטיח האדום לג'וקוביץ', או אתה רואה שם עוד הפתעות?
אז עזוב, תשמע, היה שם משחק היום, בין שני הרוסים, באחת הנקודות 52 החזרות וכל מכה פצצה. 52 פצצות מצד לצד. יש שם תמונה נפלאה של מה קורה לשם שחקים. מדוודב נהיה מכונה. מדוודב כבר היה בגמר גרנד סלאם. מדוודב, כולם מפחדים ממנו. מדוודב הופך להיות סוג של ג'וקוביץ' ובקטע הזה. ומדוודב נראה, חבל לך על הזמן, הוא ינצח את טיטיפס. וכנראה שיהיה לנו גמר כמו שצפינו של מדוודב נגד
חוכובה מדיחה את המדורגת מספר אחת בעולם אסתי ברטי
שלא שיחקה כבר שנה למען אמת, זאת לה כקרדיט,
נכון,
שנה לא שיחקה,
אבל עדיין היא הספיקה להילחם במערכה הראשונה.
כן, תראה, בקטע הזה, בקטע של אנשים הוא שאותו, יהיה לנו שם חצי גמר בין בריידי אמריקאית, שחקנית מצוינת, שתי בנות 24-25. בריידי, היתרון הגדול שלה במשחק הזה שהיא נושא את השם בריידי, אתה יודע.
כן.
אז זה שם של ווינרית, אתה יודע. אז זה לא משנה. אני חושב שהגמר הגדול הוא באמת סרינה נגד אוסאקה בחצי הגמר. הגמר הגדול בחצי הגמר, כן, זה גם כן נושא. אבל המשחק הגדול הוא באמת בחצי הגמר אוסאקה נגד וויליאם. ומי שתנצח פה צפויה גם לנצח את הגמר. צריך לקחת בחשבון שאוסאקה עם רקורד של 19-2 בגרנד סלאמים. וזה רקורד בלתי רגיל, זאת אומרת היא בגרנד סלאמים משחקת מעולה, היא זכתה בשני היוס אופן האחרונים, ולכן אני חושב שהיא הפייבוריטית ללכת כל הדרך.
אני כבר מחכה לטניסאית הבאה בת ה-20-22 שתתפוס את המקום של וויליאמס.
יש מלא.
אבל היא זוכה, היא זוכה כל
זה. זאת הבעיה פרימו שהיא לא זוכה. היא לא זוכה כבר הרבה זמן.
אז היא מגיעה לחצאים ולגמר בגיל 30 ו... כמה? 39.
טוב,
תראה, רק נקודה אחרונה, קרצב כנראה יסיים את הסיפור שלו.
לך תדע, לך תדע, זה רוסי.
היום
זה...
בלילה, אבל הוא ייתן פייט. הוא ייתן פייט לנובק, אבל נובק מריח דם. רפה בחוץ, הוא רואה את התואר ה-18.
כן.
ועוד דבר, ההבדל הענק הוא, יש לו 3 ימי מנוחה עד לגמר.
כן, הגמר הוא בראשון. המון תודה.
חבר'ה, תודה לכם.
פרסומות, נשוב. חזרנו. יניב תוכמן, וואלה, אלן ערב טוב.
ערב טוב.
יש מאמן כבר להפועל באר שבע?
לא.
לא.
אין מאמן.
כן. למה רוני לוי, רוני לוי רוצה יותר מדי?
לא, כי אלונה עסוקה בלהוציא הודעה בטוויטר.
אל תזלזל בה, היא אכלה אותה עם ג'וסווה, אל תזלזל בה. אתה מבין? אל תזלזל בה. כן, תוכמן.
אני חושב שגם אם יהיה מאמן מחר או מוחרתיים, עדיין אליניב ברדה להערכתי יעמוד על הקווים ביום ראשון.
אבל הוא הוציא הודעה שגם מבחינה בריאותית לא טוב לו לעמוד על הקווים. זו ההודעה האחרונה שהוא הוציא.
כן, אבל אני חושב שכרגע מדברים על זה שהוא יעביר את המשחק ביום ראשון, הוא לא הביע התנגדות. אני עוד לא יודע אם עד אז יהיה מאמן. אתה רואה שזה נסחה ונמשך.
מה הבעיה?
שלשום גם עם רוני לוי, גם עם שרון מימר.
תסביר לי מה הבעיה, זה שנפגשה קראתי, מה הבעיה?
לדעתי רוני היא לא נעולה, אם היא הייתה נעולה היא הייתה סוגרת, אלונה סוגרת, חותכת עניינים, הנה פה היא לא נעולה, לא על זה ולא על זה.
אני מסכים עם פרימו, אין כאן קטע כספי יותר מדי.
בוודאי שלא.
אני חושב שהיא... אולי, אני גם, אתה יודע, זה דברים שהם ביניהם, נגיד בין רוני לבינה, כי הרי שרון למשל, אין לו בעיה לבוא רק את סוף העונה. ואתה יודע, סתם דוגמה, להגן בתוך החוזה, שהחוזה יימשך לעונה נוספת אם הוא נגיד לוקח כרטיס לאירופה. אבל אולי בהקשר של רוני, ניתן לכם למשל דוגמה, כן? היה ואתה לא מצליח להביא את הקבוצה לפלייאוף העליון, נכון? זו לא משימה שהפועל באר שבע עדיין הבטיחה אותה. אז היה ואתה לא מגיע עם הקבוצה לפלייאוף העליון, אז אפשר להיפרד בסוף העונה. אני אומר, משהו בסגנון הזה, יש שם איזה משהו שהוא, אתה יודע, ברמה די מהותית, אני לא אומר את זה בוודאות, אני ככה אומר, סעיפים מהסוג הזה. כי אלונה, אם היא רוצה מאמן, לא, זה לא, אתה יודע, מאמנים הזרים שבאו למכבי תל אביב, ארבלה זה ב-800 אלף יורו. וגם לא ג'ורדי קרוי.
אתה יודע איפה הבעיה?
רגע, אבל אם אתה משלם לשחקנים 400 ו-500 אלף יורו, כמה אתה רוצה לשלם למאמן? 4.90 שקל?
דור ניחה.
אז אמרתי, אין פה לדעתי יותר מדי פערים בקטע הכספי. אני חושב שהעניין המרכזי כאן זה איזשהו משהו שגם, כמו שפרימו אמר, היא לא לגמרי נעולה על המאמן שהיא רוצה, וגם היא רוצה להבטיח לעצמה איזשהו פתח מילות, היה והיא תיקח מאמן לעונה וחצי.
אז הנה לך בנפנוי, בעמודים.
תראה, כן. כולנו יודעים שאם הייתה לה אפשרות, מהיום היא הייתה יודעת ונועלת את הסיפור עם רן בן שמעון בעונה הבאה, ג'קי בן זגן סגר לה את העניין הזה. מה שאני רוצה לומר לך, שאל תגידו לי עד סוף העונה, זה מאמן שצריך להסכים לשלושה חודשים, אלונה רוצה בעונה הבאה.
למה שלושה חודשים?
שלושה, עד מאי.
אבל שיסכים לשבוע, ואם הוא לא טוב, נזרוק אותו.
אתה מבין, אתה מסתלבט ואתה צודק.
אני מסתלבט, כי איזה מאמין מספיק לשלושה חודשים?
הנה, אבל שאני אמרתי ששרון מימר לא צריך לקחת לשלושה חודשים.
אמרתי לך כל הזמן, מה זה פה? מה, הוא סדרן עבודה?
בדיוק, היא קוראת לזה גם פלסטר. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך לסיום, תוכמן, זה שלושה חודשים, היא רוצה בעונה הבאה, סוף סוף, להתמודד על האליפות עם מכבי תל אביב, מכבי חיפה. ושם, כנראה יש לה ראש למאמן שהיא לא נעולה שזה יהיה מימר או רוני לוי. זאת כל הבעיה.
פוצ'טינו.
אני לא חושב שיש כרגע לאלונה מאמן אחר לעונה הבאה. היא רצתה בהחלט את רן בן שמעון, אבל כן. רן בן שמעון לא יהיה. אני חושב שכרגע במצב הזה, יכול להיות שזה בסוף ילך לכיוון של שרון מימר, ואגב, אני חייב לומר לכם, השחקנים מאוד מאוד מרוצים מאל יניב ברדה.
לכיפק. תוכמן, תודה.
בבקשה.
ברוך יקרא, פרשן המשפטי של חדשות 13, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, סוף סוף הגעתי לתוכנית שלכם, סוף.
זה מאוחר מדי.
סוף סוף.
אבל הערב אתה מציג תחקיר על מושיקו חוגג, מה שנקרא אתה משיק לזירה שלנו.
אנחנו יושבים פה בערוץ 13 והפרומו רוני לא מפסיק לרוץ.
כן. אז בוא תספר לנו באמת במה שאתה יכול לספר לפני...
כן, בטח.
לפני תחילת התוכנית.
תקשיבו חבר'ה, אנחנו חודשיים מדברים מי זה השייך אחמד אבן חליפה שחתם עם משה חוגג ולא יודעים מי זה ולא יודעים מי זה, ואני בעצם בתחושה, אנחנו היינו בתחושה בעצם כתוצאה מכל האירועים בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, שאנחנו בעצם לא ממש יודעים מי זה משה חוגג. וזה למעשה התחקיר שהוא למעשה מתכתב עם כל מה שהיה בית"ר ירושלים, אבל בעצם הסיפור הוא העסקים של משה חוגג, ואני אנסה לתמצת. תראו, משה חוגג אומר בכל מקום שאת הכסף הגדול שלו הוא עשה משוק הקריפטו, אתם מטבעות הקריפטו, אתם יודעים את זה?
כן, כן.
יש איזה ויכוח, כן נכון, לא נכון. אבל דבר אחד אנחנו יודעים. משה חוגג, בעיקר, אני לוקח שנים שהן קריטיות, כי זה לא רק, אבל נתן כיוסי כסף אדירים ב-2017-2019, במסגרת הקרן שלו, כן, סינגולריטים, הוא והשותף הקזחי, כינס רק יישב, וכברת נוספת של אנשים איתו, גיוסים אדירים בשווי של בערך כ-250 מיליון דולר, שהרעיון הוא כל מיני מיזמים.
כולל הטלפון וכל הדברים האלה.
בדיוק, הסירין לאבס, הסטוקס, הליטקוין, בעיקר שלושת המיזמים האלה שאמרתי לך. עכשיו רק שלושתם גייסו 250 מיליון דולר. עכשיו, גם עם המיזמים האלה וגם עם מיזמים נוספים, אנחנו רואים דפוס קבוע. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים דפוס שהכסף מגויס, אבל בסופו של דבר המיזמים, אני אומר בלשון המעטה, לא מתרוממים, בלשון של פחות המעטה, לא באמת בכלל עושים איתם משהו. זאת אומרת, אתה רואה מצב שלמעשה אנשים שמו את הכסף שלהם לצורך משהו מסוים, אבל בפועל המיזם לא קם. עכשיו, כתוצאה מהדבר הזה, וזה לא חדש, היו הרבה מאוד תביעות. אני אומר לא חדש, אבל מאוד חריג. אני אומר
יש חדש, כרגע 14... 13 קיימות.
נכון, 13, למעשה זה 14 תביעות של... הרבה מאוד כסף שכולם אומרים אותו דבר. אתה לקחת את הכסף שלנו, כספי המשקיעים, לא השתמשת בזה לצורך המיזם, ואלא השתמשת, ויש לנו הוכחות, כך טוענים הטובעים, לצורך דברים פרטיים. עד כאן אנחנו יודעים, אנחנו אומרים, אוקיי, הטובעים אומרים ככה, חוגג אומר, אתם בלבלים את המוח, אתם השקעתם, זה קרן און סיכון, לא הלך, מה לעשות? סבבה. הבעיה, העניין הוא כזה, ופה למעשה התחקיר שופך אור. העניין הוא שבתחקיר אנחנו מביאים מסמך, הכל כך רואים מסמכים והקלטות.
אתה אומר, לא, על העניין הזה.
רגע, רק תן לי את הפואנטה פרימו. הפואנטה היא שהעדויות על התנהלות הזאת הן לא רק של הטובים, אלא הם של אנשים מהכברת עד לאחרונה הכי, הכי, הכי קרובה של חוגג.
נהדר מה שאמרת. עכשיו אני חייב להגיד לך ככה. אתה מהעיתונאים הרציניים והטובים ביותר במדינה. עכשיו, אני היום יהיה צופה, לא עיתונאי, כי לא עשיתי תחקיר. ומי כמוך יודע שלדעתי, מאז שמשה חוגג רכש את ביתה ירושלים, לדעתי היו באזור ה-15 עד ה-20 תחקירים בכל מיני עיתונים. אבל מה אני רוצה לומר לך, ברוכי? אין עדיין תכלס, זאת אומרת שבא בית משפט אומר ככה וככה, ועשה כך, אין לנו...
אז זאת השאלה שלי,
ברוכי, זאת השאלה שלי אליך. האם אחרי התחקיר אני אשב היום בסלון ואני אגיד, ברוכי שיחק אותה?
תקשיב, בוא אני אשאל אותך שאלה פשוטה. תראה, בא מנכ״ל, כן, של חברה, שגויס עבורה כסף. מה משנה, קוראים לה invest.com, עוסקת בפרויקט זודיאק של בורסה למטבעות קריפטו. לא משנה הפרטים, כן? בא המנכ״ל הזה, אומר וואלק, אני ואומר למצלמה, אני הייתי מנכ״ל של החברה. אתה יודע, מהרגע שגויס הכסף, שזה השלב שאתה צריך לעוף קדימה, לרוץ קדימה, והוא מאוד מאוד, אתה יודע, הוא לא מתלהם, הוא מדבר בצורה מאוד מאוד פשוטה. הוא אומר, מהרגע שזה, מה קורה? אנחנו רואים שמפטרים עובדים. עכשיו, תארו לעצמכם שהשבוע, אף אחד לא שם לב לזה, כן, זה קרה, בסוף זה קיבל איזו ידיעה כלכלית, השבוע, בית משפט פירק, אתם שמעתם הפעם על סטארט-אפ שבשלב הגיוס הכסף, בשלב גיוס הכסף מוכרז כחדל פיראון, אני בחיים שלי לא שמעתי דבר כזה.
עכשיו, אני לא מבין בזה, אבל אני מקשיב לך.
אז אני אומר לך, החברה שמגייסת כסף, בשלב שיגייס כסף ומתחילה להתחיל לרוץ, לא יכולה להיות חדלת פיראון, בגלל שמשקיעים בכסף, ועכשיו בכסף הזה צריך להתחיל להקים את המיזם.
אז איך אתה מסביר את זה?
אז אותו מנכ״ל אומר בבית משפט לחוגג, אני יודע את הכסף הזה עשית שימוש פרטי, אני גם יודע מה השימוש הפרטי שעשית בכסף הזה. חוקק לא מכחיש את העובדה הזה. הוא לא מכחיש את העובדה הזאת, והוא פשוט מנסה לסגור את העניינים בפשרה, לא מצליח, ואמרת בית משפט פרימו, בית משפט מכריז על החברה כחדלת פיראון. עכשיו, מה זה אומר שהוא מכריז על החברה כחדלת פיראון? זה אומר שיש פה דפוס, זה שיטה, זה לא הגיוני, זה לא מתאים לעולם גיוס הכספים, זה לא מתאים לעולם גיוס הסטארט-אפים. עכשיו, תבוא, תגיד, אני אגיד לך מה חוגג אומר. חוגג אומר, זה בא שם, סליחה. אני בא לאנשים, אני מביא את ליאונרדו דיקפריו, מביא את מסי, מביא זה, אני באמת אלוף שיווק, אומן שיווק. אני באמת יכול למכור, איך אומר אחד המרואיינים, את גשר ברוקלין פעמיים, כן, אומר אחד המרואיינים, כן, על חוגג. ואנשים שמים את הכסף, זה בשם. זה לא ככה. בגלל שכשאתה מציג, מצג, מה שקוראים לזה, white paper בעולם הקריפטו, כן, בעולם ההשקעות הללו, ואתה אומר, רבותיי, זה המיזם, כך הוא ילווה, כך יחולקו המטבעות, כך הוא זה, ואז המשקיעים אומרים, כל העסק הזה זה בלוף, זה לא הולך לשם בכלל. הכסף הזה הולך למקומות אחרים. לדוגמה, אנחנו מראים הסכמי הלוואה, כן, אנחנו מראים את המסמכים. בין חוגג, כלומר סינגולרית עם החברה שלו, לבין המיזם שעבורו הוא גייס את הכסף, זאת אומרת, החברה מלווה לחוגג, כן? כסף, המיזם שעבורו הוא גייס את הכסף, מלווה לו לצרכים אישיים את הכסף.
האם אבל ראיתם גם פעילות חריגה בקטע הזה, בין חוגג והעסקה, ואני לא יודע בדיוק איך, עם מה שנקרא המערכת החוץ-בנקאית, אתה יודע, כל הבנקים שמסתובבים ומלווים כסף, והרבה כסף, בריבית שלא מוכרת במערכת הבנקאית.
תראה, אני מכיר כל מיני שמועות, אבל באמת אנחנו הולכים רק על העובדות. העובדות הן שחוגג יודע לגייס כסף. עד, שוב, בשנים, כל השנים, אבל ב-2017-2019, בצורה בלתי נתפסת בכלל, כן, אנחנו מדברים, תראו, החבר'ה האלה שאנחנו מביאים אותם, כן, אותם מביאים מסמכים שלהם, לא אותם, מביאים מסמכים שהם מעידים. אני מדבר על האיש שהיה נהג ועוזר שלו, לטענתו גם של אותו האיש, גם סוג של קוף כזה שלו, כן? אחד שכאילו חותם עסקאות בשמו וכל זה, אדם בשם רועי ברוכיאל, ומנהל החשבונות שהיה של החברה הזו, של סינגולרית, שהם כותבים,
כן.
חוגג, מסמך שאנחנו מראים, חוגג וסינגולרית, ואנשים, עדי שלג, ואנשים שם שנמצאים, בזזו, זו מילה שהם משתמשים בה, את 250 מיליון דולר מכספי משקיעים. 250 מיליון דולר.
ברוכי, רק משפט, כי אנחנו קרבים לסיום, כן. יסתיים התחקיר היום בערב, ואנחנו אנשי כדורגל, ואתה גם מתראיין בתוכנית ספורט. ביתר ירושלים לדעתך בסכנה, וגם אתה אוהד ביתר ירושלים.
בוא נגיד, גדלתי כאוהד ביתר ירושלים.
אוהד הפועל ירושלים כדורסל גם, אז מה?
נכון. אני בגלל שאני ירושלמי, גדלתי כאוהד ביתר ירושלים, ועזבתי בגלל הסיבות אגב הטובות שחוגג כאילו היה אמור לתקן אותם, אבל לא משנה, זה סיפור אחר. האם משהו יקרה לקבוצה? קודם כל אני מאוד מקווה שלא, כי ביתר ירושלים לא צריכה להיפגע מהדבר הזה. האם יהיו סימני שאלה נוספים, ולא על בן חליפה, לגבי חוגג, באופן של ההתנהלות הכספית שלו? אני חושב שכן, אבל תראה, העניין של ביתר ירושלים הוא מול הבקרה התקציבית. כל עוד הוא עומד בתנאי הבקרה התקציבית, הבקרה התקציבית לא אכפת מה אני מספר, מה הוא עושה מאחורי הקלעים, הוא צריך לעמוד בתנאים של הבקרה התקציבית. ולכן, בעניין הזה, זה כבר סיפור אחר, אבל פה אתם יודעים, גם היו פרסומים, אתם זוכרים את הסיפור בדמרקר וכו', על הכרטיסי שחקן.
בדיוק,
נכון.
ברוך ימון, תודה. נצפה אחרי החדשות, בחדשות 13. המקור ספיישל על הפעילות הכספית של משה חוגג. תודה. התחלנו וחזרנו. לירן שכנע, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ניחסתם אותי ביום שני,
אבל אני אמרתי לך,
תן לי לרוץ איתו עוד רגע, ניחס שידור.
זה לא ניחוס, ידענו.
מנצ'סטר סיטי אברטון, ספורט אחת, דבר איתי.
טוב, אז זה הרגע שבו אנחנו מחזיקים אצבעות לאברטון כדי שמנצ'סטר סיטי לא תברח ל-10 נקודות פער. אם יהיה פה 10 נקודות פער, כשנותרו 14 מחזורים לסיום, 42 נקודות, אז סיטי בעצם היום יכולה לא לסגור עניין רשמית, אבל לברוח למצב כזה שאף אחד כבר לא תוכל להשיג אותה, בטח לא קבוצה כמו לסטר. אני גם חושב שקבוצה כמו יונייטד, שלמרות שאולי חושבת על עצמה, למרות שהמאמן שלה אמר שלא, אני חושב שזה יהיה מאוד קשה, זה משחק מאוד קריטי לעונה כולה. מבחינת אברטון, הסיפור זה כמובן להתעמד לטופ 4. מבחינת סיטי זה משחק מכונן, יכול להיות של 10.
תראה, מי שמפסידה לפולם בבית, שפולם אחרונה בטבלה, אתה מבין, אתה מבין שהפערים גדולים. אבל אתה זורם איתי שכמו שנראית סיטי היום, בכל רחבי אירופה, פפ יכול לקחת גם את אנגליה וגם את הצ'מפיונס?
תראה, פפ כרגע רץ על 4 מפעלים. עכשיו, אתה יודע, לפעמים זה יכול להיגמר בבת אחת, זה קרה כבר לסיטי באיזושהי עונה, ולפעמים זה יכול להמשיך עד 3 גמרים, אבל כרגע סיטי נראית הכי טובה באירופה, הכי יציבה באירופה, אפילו יותר מביין, היא לא מפסידה, היא 16 משחקים רצופים מנצחת. ביין מינכן חזרה מאליפות העולם מדושנת עונג והפסידה 2 נקודות, אז סיטי כרגע נראית מבחינת האיזון בין איכות ויציבות, מספר אחת.
כן. לך לעבוד, שכנר.
תודה לכם.
בכיף. פרימו, אני מקבל כל הזמן, אתה יודע, מה שובים על מה שקרה היום בבית הדין. עכשיו אני מקבל גם מקבוצות של, מקבוצות ותיקות מאוד, שאני מכיר.
לא מוצא חן בהרבה אנשים את העניין של העסקת טיעון.
בליגות הנמוכות, בליגות הנמוכות אנחנו מתכוונים א', דרומה, נוער, כל הדברים האלה. על מה שהיה בחיפה, שבוע שעבר, שולחים לי גם פסקי דין והכרעות, הרחקות לחודשיים של שחקנים, קבוצות בליגות נמוכות יותר, כמו גימל, אתה יודע, או נערים שאינן בליגה העליונה, הפסקת פעילות לשנה, על אותה דעות דבר בדיוק, תגרע בסיום משחק, אוקיי? המקרה של ברקוביץ' שדיבר עליו, יפתח אבן עזרה, היה גם מקרה יחיד של שחקן פרטני, אוקיי, שחקן יחיד, וגם אז הייתה דחייה. תקשיב, יש שם סחלה וחלה בכל מערכת המשמעתית של ההתאחדות לכדורגל. לא ייתכן.
אנחנו עוד לפני שנכנסנו לשידור, כעסת על העניין הזה.
ואנחנו עוד נראה בהמשך, שאם בליגה א' למשל, או ליגה ב' או כל דבר, או ג' יהיה מה שהיה, אתה יודע, בחיפה, ודברים כאלה קורים, מדי פעם, גם בקבוצות נוער, יהיו אנשים, אתה יודע מה, אנשים ירוחקו ל8 חודשים.
האם מה ששולחים לך שקרה בקבוצות נוער, בליגות א', ב', ג', זה אותה תגרה שמדבר, כי יש תגרות רוני שבאמת אנשים הולכים לבית
אגב,
חולים,
לא
נפצעים.
לא הציעו להם, לא. לא הציעו לאף אחד מהם עסקת טיעון. לאף אחד מהם התובע לא הציע עסקת טיעון. עסקת טיעון אגב, יש בקשה של...
אז הקבוצות יכלו לא להסכים?
לא, אני אומר, יש בקשה בדעו של הסנגור, במקרה הזה נציג הקבוצה, או של, של התובע.
כן.
פה טוענים, אגב, לא בדקתי את זה, שני רשף הציעה, התובע הציעה.
יפה. הסקטיון,
אני לא יודע, עוד לא בדקתי איתו. אז אני אומר את הדברים במרכאות.
אם זה נכון.
אם זה נכון, זאת שערוריה.
אז אני אגיד לך.
אתה הבין? זאת שערוריה.
בוא אני אגיד לך את הדעה שלי. אם זה נכון, שני רשף הוא זה שהציע.
שוב, במרכאות.
במרכאות, כן, אני אומר, לכאורה. אם הוא זה שהציע, יכול להיות שני רשף חשב שהכתב תביעה לא מספיק חזק להרשעה.
שמעתי גם...
להיות.
רגע.
לא, אבל
רגע.
אז אני אומר...
אם הוא לא מספיק חזק להרשעה, אל תגיש אותו.
יפה.
שמעתי גם את זה.
לא, אז אני אומר, איפה החיפניות? היו אומרות, אנחנו לא מסכימות.
שמעתי גם את זה. שמעתי גם שמענהלת איגוד השופטים, טפר, אולי רוני תירוש, סייעו לליאני, לכתוב את כתב האישום, הרי הוא כתב אותו בשלב מאוחר יותר, הוא סיים רק בלילה, אתה מבין? והיו שם כמה אידיוקים שאחר כך תוקנו, שוב, אני נותן לו את החפות, כי באמת היו שם הרבה אירועים, אבל זה לא מעניין. אם כתב התביעה לא מגובש, אל תגיש, תגיש לו עוד שבוע.
אבל לא, יותר מזה, עורכי הדין של הפועל חיפה ומכבי חיפה, אם היו מבינים שהכתב תביעה לא מגובש, לא מספיק חזק, הם היו הולכים לדיון ויוצאים זכאים. עובדה שהם הסכימו להסכם הטיעון, אז משהו פה לא מסתדר לנו, רוני, משהו פה לא מסתדר. אין כאן 100%, אנחנו ב-50-50.
אתה יודע, כפי שאמר קבע ליאונרד כהן על העיר חמו, בשיר אבי בדינורס, כולם יודעים, the deal is rotten. העסקה הזאת, העסקת טיעון הזו, רקובה. rotten זה רקוב, זה רקובה.
ומכבי חיפה והפועל חיפה לא יודעים מזה? הם לא היו מסכימים.
אבל הם הנהנות. שתי הקבוצות הם הנהנות.
לא, אם הכתב תביעה לא מספיק טוב, הם היו יכולים להיות זכאים.
אני לא יודע, אני לא יודע. כל הפרטי השימוני הוא מפחיד, הוא קפדן, די עם השטיות.
איזה קפדן
מפחיד, נו. היידה, אנחנו בשניות הסיום, הכבישים מוצפים. אל תעברו 30 קמ"ש בכבישים עירוניים. סולעת.